המשנה בתחילת הפרק הרביעי בסנהדרין פותחת אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ומן הפסוק הזה, משפט אחד יהיה לכם, שכתוב בסוף פרשת אמור, הקישו חז"ל דיני ממונות לדיני נפשות, ושניהם בדרישה וחקירה. מהן הדרישות והחקירות? זה המשנה בתחילת הפרק החמישי מזכירה, היו בודקים אותם בשבע חקירות בדף מ עמוד א', באיזה שבוע, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום. קיצורו של דבר, השאלות שקשורות לעניין הזה הן שאלות של זמן ומקום. בגמרא שם בדף ל"ב בסנהדרין, הגמרא שואלת דיני ממונות, מי באינן דרישה בחקירה, ורמינו, ואז מביאים כמה קושיות משטרות שמשתמע משם שנקודת הזמן בשטרות של דיני ממונות היא לא קריטית, כי מכשירים שם שטרות מאוחרים וכולי. אומרת הגמרא, אי סלקא דעתך באינן דרישה בחקירה מאוחרין המאי כשרים. במסקנת הסוגיה, אמר רבי חנינא, דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ומה הטעם אמרו דיני ממונות לא בעניין דרישה וחקירה? כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. ובהמשך הסוגיה יש גם תירוצים נוספים, שלחלק בין כנסות להודעות והלוואות, או לחלק בין דין מרומה לדין שאינו מרומה וכו'. על כל פנים, מן הסוגיה יוצא באופן פשוט שגם דיני ממונות עקרונית מדאורייתא בדרישה וחקירה, אלא שחכמים ויתרו על זה בגלל נעילת דלת. שאלה שעומדת על הפרק היא, כשאני אומר שגם בדיני ממונות צריכים דרישה וחקירה, דהיינו צריך שאלות של זמן ומקום, הם חלק מן העדות. השאלה שעומדת על הפרק היא, מה טיב נחיצות או מה טיב הצורך הזה בפרטים של זמן ומקום בתוך העדות? האם מדובר פה ברכיבים שהם חלק אינטגרלי של העדות, חלק ממהותה של העדות? דהיינו, כיוון שעדים באים בעצם לספר את הסיפור, לספר את האירוע, שאלות הזמן והמקום הם חלק מסיפור האירוע. כל אירוע הוא בעצם, אם נרצה, תבנית, נוף, מקומו וזמנו. אם באים לספר שקרה כך וכך, אז צריך לספר קרה כך וכך ביום מסוים, במקום מסוים, והיום והמקום הם חלק מן האירוע עצמו, ולכן זה חלק אינטגרלי, חלק מהותי מן העדות, שאי אפשר לנו לתאר את העדות בלעדה. האם זו המשמעות? או שמה שם עדות יש לנו גם בלי זמן ומקום? כי העדות מצד עצמה זה תיאור האירוע, הסיפור של מה שקרה, זו עדות. רכיבים של זמן ומקום נחוצים בגלל סיבות נוספות, והסיבות כאן יכולות להיות שונות. אחת הסיבות שמוזכרת כאן על ידי גם ראשונים, גם אחרונים, זה השאלה של עדות שאתה יכול להזימה. בלי פרטים של זמן ומקום אתה לא יכול להזים עדות, כי מהותה של הזמה זה אימנו היית ביום פלוני, במקום פלוני. כשאדם מעיד על אירוע מסוים, אנחנו מזימים אותו באמצעות הטענה של אתה בזמן הזה, במקום הזה, לא יכולת להיות. אימנו היית באותה שעה. אז אם אני מבין שכל הצורך בזמן ומקום זה רק כדי לאפשר הזמה, אז אני יכול להבין שזמן ומקום זה לא חלק מהותי מן העדות, אלא זה דין נוסף שאני צריך עדות שתהיה בת הזמה, וכל עדות שאינה בת הזמה היא עדות פסולה. ואני מבקש להדגיש כאן, גם נכון שהנוסח בשעס כמה מקומות, כל עדות שהיא אתה יכול לזימה אינה עדות, לדעתי לפי הגישה הזאת צריכים להסביר שאינה עדות, הכוונה היא שהיא עדות פסולה. זאת עדות, רק שהיא עדות פסולה בגלל שהיא לא מאפשרת את ההזמה. אבל יכול להיות שהצורך בפרטים של זמן ומקום זה לא רק בלי קשר לזיקה הזאת של עדות בת הזמה, אלא גם אם אני נניח תהיה לי עדות שאין לגבי הדין של עדות שהיא אתה יכול לזימה, נניח שיש עדויות כאלה שאני לא צריך בהן את אפשרות ההזמה, אבל גם שם עדיין יכול להיות שאני צריך את השאלות של זמן ומקום כחלק, הייתי אומר כאן, מלווה של העדות, כפי שהתורה אומרת, בדרישה נוספת, האדם בא ומעיד, אבל יש דרישה נוספת של ודרשת וחקרת היטב. יכול להיות שהדין הזה הוא דין של בית דין, שבית דין חייבים לדרוש ולחקור היטב את העדות, וחלק מהדרישה והחקירה, או המוקד המרכזי של הדרישות והחקירות, הוא כמובן שאלות הזמן והמקום. אז כאמור, זאת הדילמה שעומדת בפנינו, בהבנת מהות מרכיבי הזמן והמקום בעדות. ובאופן פשוט נראה שבנקודה הזאת בדיוק נחלקו האחרונים. אני מתחיל עם שיטות האחרונים, כי הם אלה שדיברו בעניין הזה בצורה הגלויה ובצורה המפורשת, ולעניות דעתי, כפי שנראה בהמשך, המחלוקות האחרונים שהתגלו כאן לפנינו הם בעצם כבר יש להם שורשים עמוקים כבר בדברי הראשונים בנוגע לשאלה הזאת, כפי שעוד נראה. אז נתחיל כאמור במחלוקת האחרונים שעסקו ישירות בשאלה הזאת. השאלה המרכזית כאמור, האם פרטי הזמן במקום נחוצים לעצם העדות או להכשר העדות. דהיינו, יכול להיות שעצם העדות קיימת גם בלי זמן ומקום, אבל עדות בלי זמן ומקום אולי לא קשרה בגלל שחסרים בה האופציית או אפשרות ההזמה וכיוצא בזה. שני האחרונים שחלקו בצורה גלויה בעניין הזה בצורה נמרצת הם כמובן הנודע ביהודה בבית הלוי. ואני פותח דווקא בדברי בית הלוי ואחר כך נעבור לנודע ביהודה. בית הלוי כותב שם בסימן ו' כן, אולי נתחיל באמת מהקטע הראשון שנמצא גם לפניכם. דעה עיקר הדבר דבי עדים דרישה בחקירה, הרי אין עיקרתם שום דיה יכול להזימן. דעה מקרא מלא אמר ודרשת בחקרתה וסנדינים דפמם, מביא הגמרא דרשות לכל השבעה חקירות, ולא סגלה בהחתמה דבעינן שיכול להזימן. והטעם לזה דה ודאי דה גם אם לא אמרו באיזה יום יכול הזימן לדי שמרו עמנו הייתם כל אותו יובל. ועד אם פרשינו נתם דה בחקירות ואמרו אני יודע פסול משום דנו יכול הזימן, דה על כורחך הכי פירושו דה הגמרה בא ליתן טעם דרי בדיקות צריך גם כן מדורייתא, ואפילו אחרים אמרו אני יודע כשר, ועל כורחך דה עד יצריכה התורה בדיקות אין זה תנאי בדיני עדות דה בלווה אחרי יהיה פסול, רק הוא מצווה מיוחדת על בית דין שיבדקו אותם בכל אשר יעלה לדעתם. דילמה מתוך הבדיקות התבדו העדים, וראו כמו שמצווה על הדיינים לפתוח בזכות תחילה וכדומה מהדינים שעל הדיינים, אבל קיום העדות אינו תלוי בזה כלל. משום כשאמרו העדים אינם יודעים כשר, וכן כשאמרו הבית דין ולא עשו הבדיקות הרי חיסרו מצווה ועדותם קיימת, ועמי בחקירות פסול אינו יודע, ומוכרח הפסוק של דרישות בחקירות בא ניתן תנאי בעדות באינן דווקא שהתברר בעדותן זמן של המעשה, וכל שלא נתברר אינו עדות כלל, וזהו דבריך מכדי אידורייתא באידורייתא וכו'. מה שאומר כאן הבית הלוי הוא בעצם יוצר כאן חלוקה ברורה בין הבדיקות לבין החקירות, ולדעתו זהו בדיוק אותה דילמה שהתלבטתי בנוגע לתפקידו של הזמן והמקום בעדות, ואמרתי שיש מקום לדון בזה. הוא קובע עמדה ברורה בנוגע לשאלות זמן ומקום, מה שנקרא לו כרגע דרישה וחקירה, בעניין זה הוא קובע עמדה ברורה, אבל מה שהוא שם מנגד הוא שם את הבדיקות בצד השני. הוא טוען שהבדיקות נועדו באמת כחובת בית הדין לברר יותר טוב את העדות. וחובת הדיינים, כשם שפותחים בזכות תחילה, כשם שיש כל מיני פרוצדורות בתהליך קבלת העדות על ידי הדיינים, אז חובתם גם לבדוק. שם כל עוד לא מתגלעת סתירה בין העדים, אז הכל טוב יפה. כי דיינים יכלו גם לא לשאול. לכתחילה יש להם מצווה לשאול, הם שואלים. לא שאלו, לא קרה כלום. שאלו ואמרו איני יודע, גם כן לא קרה כלום. כי כל העניין הוא תפקיד הדיינים לבדוק האם אפשר לבדות את העדות, האם אפשר להגיע לכאן לסכנה של עדות בדויה. אבל העדות מצד עצמה קיימת גם בלי בדיקות. בנוגע, בניגוד לדרישות וחקירות, שם בדרישות וחקירות אומר הבית הלוי, ששאלות של דרישה וחקירה זה מדיני העדות, הוא תנאי, דאגדת הזמן שהצריכה התורה הוא תנאי מדיני עדות, ובלא זה אין עדותן כלל. זה מהותי לעדות. בלי זה אין כאן עדות. מה שהגמרא תלתה את זה בעניין עדות שהיא אתה יכול להזימה, מסביר הבית הלוי, ועל כל פנים זהו מוכרח די קר הדבר וצריך דרישה וחקירה ידעינה מהפסוק. והסברה די יכול להזימן הוא רק מגלה על באורו של הפסוק שבדרשת וחקרת זה לעקב נאמר. שלא נחשוב שדרשת וחקרת זה גם כן כמו הבדיקות. שגם שם זה רק עניין של חתחילה בדיעבד, אם לא שאלת זה לא נורא, כן? על זה אומר הבית הלוי, בדיוק בשביל זה צריכים, אומרים לנו הפסול של העדות שיהיה תכון לזימה, בא לגלות לך שבנוגע לדברות וחקירות זה לא רק עניין של חתחילה, זה עניין שהוא מהותי לעדות, ובלי זה אין עדות. וזה הבדל במדיקות לדרישות. בין בדיקות לדרישות וחקירות, ההבדל הוא שבבדיקות זה רק חובת הדיינים לברר, בדרישות וחקירות זה חלק מן העדות עצמה. זאת טענתו של בית הלוי. ולכן הוא טוען שגם בעדויות, אם נניח, תכף אחר כך נעמוד על נקודה נוספת בוויכוח שלו על הנודע ביהודה, אבל הוא טוען שגם אם נניח שתהיה לנו עדויות, תהיה לנו עדויות שבהן אין צורך בעדות שהיא אתה יכול לזימה, גם בעדויות כאלה עדיין אני אדרוש זמן ומקום, כי בלי זמן ומקום אין לי עדות. העדות חסרה. לכן צריך תמיד שאלות של זמן ומקום. הנודע ביהודה, מנגד, טוען טענה אחרת. הוא טוען, בגדול אני אולי נאמר, אקרא דברים בעל פה, אחר כך נקרא איזה פסקה מתוך דבריו. עיקר דבריו של הנודע ביהודה הוא בדיוק להשוות בדיקות לדרישות וחקירות. הוא טוען כיוון ששניהם לובעים מאותו פסוק, אזי דיניהם שווים. דהיינו, שכשם שבבדיקות אינם חלק מגוף העדות, אלא שתפקיד הדיינים לבדוק, ואם לא בדקת, לא קרה שום דבר, חיסרת מצווה, אבל לא, העדות היא עדות. כך הוא אומר גם בנוגע לדרישות וחקירות. אלא, שלגבי דרישות וחקירות יש לי הלכה נוספת. וההלכה הנוספת אומרת, שאם העדים, אם העדות היא לאו בת הזמה, אם זאת עדות שהיא אתה יכול לזימה, אז העדות היא עדות פסולה. לכן, אומר הנודע ביהודה, זה ההבדל בין דרישות וחקירות לבדיקות, אבל ההבדל הוא לא בהלכות עדות, סליחה, ההבדל הוא לא בהלכות העדות עצמה בהגדרת העדות, אלא ההבדל הוא בזה שיש לי דין נוסף בהלכות עדות, שצריך שתהיה עדות שאתה יכול להזימה. ואז, אם אני צריך עדות שאתה יכול להזימה, לכן כשאני מגיע אם יש לי בדרישות וחקירות, עכשיו נשים לבטן, אם יש לי בדרישות וחקירות או בבדיקות, אם יש לי בשניהם הכחשה, אז ברור שזה עוקב את העדות, הן בבדיקות והן בדרישות וחקירות. מה קורה ואומרים אני יודע? אז מצד הגדרת העדות כשלעצמה, אם הם אומרים אני יודע, אז גם בבדיקות, גם בדרישות וחקירות, העדות היא מצוינת. זאת אומרת, מבחינת העדות, מבחינת שם העדות, יש כאן שם עדות מצוינת. אלא מה? שבנוגע לבדיקות, כיוון שהבדיקות לא מפריעות להזמת העדות, אז העדות גם תהיה קשרה, כשאומרים אין יודע. אבל בנוגע לדרישות וחקירות, כיוון שאם הוא אומר איני יודע בדרישות וחקירות, זה לא מאפשר לי להזים את העדות, אזי העדות תיפסל במקום שאני צריך עדות בת הזמה. זה עיקר טענתו של הנודע ביהודה. וכן בחקירות, אני קורא חצי משפט מתוך דבריו, אם מטעם הכתוב ודרשת וחקרת לחוד, היה ראוי להיות כמו בבדיקות, שצריך הדיין לחוקרם, פן ימצא בדבריהם שקרים, ואז היה עדותן בטלה. אבל אם אמרו איני יודע, היה ראוי להיות כמו בבדיקות, עדותן קיימת. לולי טעם אחר שיש בחקירות, דבעינן עדות שאתה יכול לזימה, שזהו טעם אחר לביטול עדותן באיני יודע, ולא מטעם הכתוב ודרשת וחקרת. דיינו, יש דרישות מצד ודרשת וחקרת, שזה דין רק לכתחילה לברר את העניין, וזה כמו בבדיקות, שאם אמר איני יודע כשר, גם כאן אם אמר איני יודע זה בסדר, אלא שיש הלכה אחרת של עדות שאתה יכול להזימה, והיא זאת שמעכבת לגבי חקירות לפסול את העדות. זה פחות או יותר דברי הנודע ביהודה. אז אם כן, מה שאנחנו רואים כאן, בעצם, ויכוח בין הנודע ביהודה לבין בית הלוי, בשאלה של מה תפקידן של הדרישות והחקירות. האם הדרישות והחקירות הן בעצם חלק מגופה של העדות, והן נחוצות בלי קשר לשאלה של העדות שאתה יכול לזימה או לא, אלא יש כאן לגבי עצם שם העדות, אני זקוק לפרטים האלה של זמן ומקום, כמו שהסברתי קודם, שהפרטים של זמן ומקום הם חלק מסיפור הדברים של האירוע עצמו, או כמו שהנודע ביהודה נוטה לחשוב, שפרטי הזמן במקום נועדו רק לברר יותר טוב את העדות, אבל העדות קיימת, שם העדות קיים גם בלי פרטים של זמן ומקום, ומבחינת מעמדן של הדרישות והחקירות הוא בעצם זהה למעמד הבדיקות, אלא שיש הלכה נוספת של עדות שהיא אתה יכול להזימה, והיא זאת שפוסלת את העדות במקרה של החשה או אמירת איני יודע בחקירות. טוב, חשוב להדגיש שיש מוקד נוסף של הוויכוח בין בית הלוי לבין הנודע ביהודה, כי בעצם לפי מה שאמרנו עד כה יוצא שלכאורה אין הבדל משמעותי ביניהם למעשה, כי בסופו של דבר גם הנודע ביהודה פוסל באמירת איני יודע בחקירות, רק הוא פוסל את זה מטעם עדות שהיא אתה יכול לזימה, וזה פוסל מטעם עצם העדות, כמובן הנפקא מינה היא, במקרה שבו תהיה לי עדות שאני לא צריך בה עדות שהיא אתה יכול, עדות בת הזמה, אז לפי הנודע ביהודה אמירת איני יודע תהיה קשרה בחקירות, כן? בעוד שלפי בית הלוי תמיד יהיה פסול, כיוון שאמירת איני יודע בחקירות היא חלק מגוף העדות. פה בנקודה הזאת הנודע ביהודה הלך דרך, כברת דרך משמעותית בהגדרת המושג הזה של עדות שהיא אתה יכול לזימה. פה בית הלוי תוקף אותו נמרצות, ואני מוכרח לומר שדברי הנודע ביהודה באמת קשים בעיניי. אבל אני כרגע רק מציג את הדברים, אני אומר שאני מרגיש הרבה יותר מזדהה לגבי השאלה הראשונה, יש מקום לדון לכאן ולכאן, כן? לגבי השאלה השנייה של הגדרת עדות בת הזמה, זה לעניות דעתי הרבה יותר סביר טעמו של בית הלוי מאשר הכיוון של הנודע ביהודה, אבל כאמור אנחנו נשתדל להציג את שתי השיטות כאן, והוויכוח ביניהם הוא כדלהלן. אומר הנודע ביהודה, עדות שאתה יכול לזימה זה רק עדות שלגביה אתה עושה כאשר זמם לעשות להם. עדות שלגביה אתה יכול ליישם את הדין שעשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, רק עדות כזאת היא עדות שצריכה להיות בת הזמה, רק לגביה אני צריך את אם זאת לגביה אני אומר שאם אין לי פרטים של זמן ומקום אז העדות הזאת תיפסל. אבל בעדות שאתה לא עושה בה כאשר זמם, שם אני לא צריך, שם אמירת אני יודע בחקירות העדות תהיה קשר. ומזה הנודע ביהודה כמובן יש לו הרבה מאוד דוגמאות כאלה, כי יש לנו הרבה מאוד עדויות של אתה לא עושה בהם כאשר זמן. למשל המשנה בתחילת מכות, מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, למשל בעדות גיטין וקידושין, שזה מרכז הווייתנו. כן? אם בא אדם, באים שני עדים, מעידים שאישה מסוימת היא נשואה לפלוני, ומתברר שאפשר להזים אותם והיא לא נשואה לאותו פלוני, אז מה תעשה להם כאשר זמם לעשות להחיד, נגיד שהם נשואים לפלוני? אין שם כאשר זמם. כן? או נגיד שהוא מעידים שאישה הזאת התגרשה, אז מה, והוזמו, אז מה נגיד שגם אתם תחשבו גרושים עכשיו, ועשיתם לא ולא לאשתו, לא ולא להחיד, זה הסוגיות בתחילת מכות. כן? אז לא עושים כאשר זמם. ממילא בהגדרה אומר הנודע ביהודה שעדות גיטין וקידושין, שוב שזה מרכז הדיון שלנו, כן? עדות גיטין וקידושין זה עדות שהיא לא בת הזמה, כיוון שזאת עדות שהיא לא בת הזמה, אז שם לא אכפת לי אם יגידו איני יודע בדרישות וחקירות, העדות תהיה כשרה. כאן תוקף אותו בית הלוי בחריפות ואומר, מה פתאום? ואני אתן רק דוגמה אחת של נקודה שהוא מעלה כאן. הרי גם במשנה בתחילת מכות, כששם אנחנו אומרים את הדין הזה של מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, אין אומרים שגם זה יעשה בן גרושה ובן חלוצה תחתם, אלא אלוקים 40. כך כתוב שם. זאת אומרת, שם זה לא שאין הזמה, מזימים אותם, רק אי אפשר לעשות אותם בן גרושה ובן חלוצה, במקום לעשות את זה נותנים להם מכות. אומר בית הלוי, גם זאת הזמה. זה לא אומר, זאת עדות שאי אתה יכול לעשות בה כאשר זמם, אבל זאת לא עדות שאי אתה יכול להזימה. לכן הוא טוען שעקרונית, גם כל עדות כמעט היא צריכה להיות בת הזמה. יש מקומות שבהם באמת לא שייכת הזמה. על שטרות יש ויכוח אם יש הזמה בשטרות או לא. באופן עקרוני, האם יש מושג של הזמה בשטרות. אבל בעדויות כאלה שאתה לא יכול לעשות כאשר זמם, על זה לא נאמר הדין. שעדות שיהיה אתה יכול לזימה. ומילא, אם אני מצרף את שני הנתונים של הנודע ביהודה, הם אלה שיוצרים אצלו את הפרצה הגדולה מבחינה מעשית. זאת אומרת, הנודע ביהודה מניח שתי הנחות, שבגללן הוא יוצר נפקות מעשית גדולה לעמדה שלו. ושתי הנקודות הן, א', עצם העובדה של הגדרה מצמצמת מאוד של עדות שאתה יכול להזימה, שזו רק עדות שאתה יכול לעשות בה כאשר זמם. זאת נקודת יסוד אחת. נקודת יסוד שנייה, זה בזה שהוא אומר שכל הצורך בדרישות וחקירות זה חלק מהדין של עדות שאתה יכול להזימה. ואז, אם אתה מצרף את שני הדברים האלה, כמובן כיוון שיש לו הרבה מאוד עדויות, הרבה מאוד תחומים שהם לאו בני הזמה, ממילא הם באותם מקרים, אז גם החקירות הן לא קריטיות. אפשר באמירת אני יודע, אפשר להכשיר עדות כל עוד אין החשה. זו עמדתו של הנודע ביהודה. בית הלוי מצמצם את הדברים, שוב בריבוע, חולק עליו בשתי נקודות. א', גם בזה שהנודע ביהודה מרחיב את המושג של עדות שהיא לאו בת הזמה. בית הלוי מצמצם מאוד את המושג הזה. ב', הוא טוען שהדין הזה של דרישות וחקירות, של דרשת וחקרת, הוא לא, הוא חלק מההלכה של דרישה וחקירה של גוף העדות, ולא דין צדדי של עדות שהיא אתה יכול להזימה. מובן? כך שהמחלוקת הכפולה ביניהם יוצרת את הפערים המאוד מאוד משמעותיים כשאני בא לתרגם את המחלוקת הזאת למעשה. כי יש מקרים שבהם כל אחד מטעמו, שניהם יפסלו אמירת אין יודע בחקירות. אם דובר בעדות שהיא צריכה להיות בת הזמה, אז הנודע ביהודה ובית הלוי שניהם יסכימו לפסול את העדויות האלה, אם באמירת אני יודע, זה בגלל שחסר בגוף העדות, וזה בגלל שעדות שהיא אתה יכול להזימה. אבל אם אתה עכשיו בוחן את הדברים במקרים נוספים ומנסה לפרוס את המבט, אז כאן דווקא המחלוקת השנייה היא זאת שיוצרת את הפערים הגדולים ביניהם. כן. שני תירוצים בתוספות במכות, אז מה אתה רוצה ל... בוא נבדוק את זה רגע. אז לפי התירוץ הראשון אתה מסכים שזה קשור בהזמה.
לתירוץ השני.
אני חושב שגם לפי התירוץ השני זה מתקבל, לפי התירוץ השני זה פשוט, כן? אבל גם לפי התירוץ השני, תוספות אומרים לך שנכון שאני לא צריך כאן עדות שאתה יכול להזימה, שם הוויכוח הוא על עדות שאתה יכול להזימה בדיוק באותה צורה, רק אם עדות אתה יכול לעשות לו בדיוק כאשר זמה, כן? אבל יגיד לך בית הלוי שגם בעדות כזאת שאתה לא יכול לעשות לו בדיוק כאשר זמה, זה בדיוק התירוץ התוספות השני, כן? שגם זה נחשב עקרונית שייך למחלקת ההזמה. אמנם אתה לא עושה לו בדיוק כאשר זמם, אבל כאן ההלכה אומרת שאתה לא יכול, כי באותם פסוקים כתוב, עשיתם לו כאשר לא נסות להחיב, להחיב ולא לאחותו, או להחיב ולא... כתוב שם. לא ולא לזרעו, סליחה, כן? לא ולא, בנוגע לבן גושה, זה לא ולא לזרעו, אז... באים התוספות שלה ואומרים זה לא אכפת לי שלא יהיה אפשרות לעשות בדין הזה של עדות שהיא אתה יכול לזימה, אני, לגבי הפרט הזה אני לא צריך ממש כאשר זמן, כי פה התורה בעצמה מייתה, אז אני צריך לפחות שיהיה אפשרות לענוש אותו על הדבר הזה. זאת הנקודה שהתוספות אומרים שם. טוב, אני חוזר לגוף הדיון שלנו, כן? כאמור, שאלת המפתח היא מתי אני, אם אני צריך את הדרישות והחקירות גם במקומות שאין לי עסק עם הזמה, או שדרישות וחקירות נחוצות בכל עדות, שזה בעצם שורש הוויכוח בין הנודע ביהודה לבין בית הלוי. עכשיו אני רוצה לעסוק, לגשת מכאן לסוגיה שהראשונים נחלקו בה בצורה מקיפה בעניין הצורך שם בשאלה של דרישה וחקירה, ולראות מה בדיוק שורש הדברים. אולי מהדיון ההוא נוכל גם לשפוך אור על הדיון שלנו שהתחלנו בו. הסוגיה בסוף יבמות, ממש בסוף המסכת, סוגיה שם דנה בעניין עדי נשים. עדי נשים זה עדים שבאים להעיד על אישה שמת בעלה. ושם רבי טרפון סבור שגם עדי נשים צריכים דרישה וחקירה. והגמרא שם מביאה ברייתא בסוף המסכת כאמור, דתניא, אין בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה, דברי רבי עקיבא. רבי טרפון אומר בודקין. וכמי פלגי בדרבי חנינה, דאמר רבי חנינה, דבר תורה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ומה אתם אמרו דיני ממונות אינן צריכים דרישה וחקירה? שלא תנעול דלת בפני לובין. ומה היא כמי פלגי? מה סבר כיוון דאיק כתובה למשקל כדיני ממונות דמה? ומר סבר כיוון דקשרין על אשת איש לאלמה כדיני נפשות דמה. אז האמת היא שכל מי שמסתכל על הסוגיה הזאת במבט ראשון, סוגיה לכאורה די קשה. יש פה שאלה של עדי נשים, עדים שבאים להתיר אישה לשוק, ושואלים אותנו, אומרים לנו כאן, דיני נפשות בפועל צריכים דרישה וחקירה, דיני ממונות בפועל לא צריכים דרישה וחקירה בגלל שלא תנעול דלת בפני לוין, ועקרונית עדות להתיר אישה לעולם, להתיר אישה לשוק, זה יותר קרוב לדיני נפשות. אלא כיוון שהיא כתובה למשקל, אז השאלה אם דמות את זה לדיני ממונות או לא. והראשונים כאן מתקשים, ובצדק לכאורה, דברי רבי עקיבא שלא צריכים בגלל שאיקה כתובה למשקל לדיני אמונות דמיה, לכאורה לא מובנים. הרי המקסימום שאפשר להגיד שבעדות הזאת יש גם דיני נפשות וגם דיני אמונות. אפשר לטעון שעיקר העדות כרגע שלהם היא עדות על דיני נפשות, להתיר אישה לשוק, זה עיקר העדות. אתה רוצה להגיד שכיוון שמספר כתובה אז לינה שתנסי לאחר תתלי כתובתך, אז ברגע שאתה מתיר אותה להינשא אתה אוטומטית גם נותן לה כתובה, אז יש גם דיני ממונות. אבל מקסימום זה לא, אתה לא יכול להגיד שדיני ממונות יעמדו בפוקוס, זה ודאי לא הפוקוס המרכזי. הפוקוס המרכזי של דבריהם זה להתיר את האישה. אז יכול להיות שהעדות הזאת תהיה רק דיני נפשות, אתה יכול להגיד שיש בה גם דיני נפשות גם דיני ממונות, אבל לפחות דיני נפשות יש כאן. כשיש לי הלכה אחת שדורשת דרישה וחקירה, ויש לי הלכה אחת שלא דורשת דרישה וחקירה. אז יכולה מסתבר שאם שני האירועים האלה מתכנסים לתחת קורת גג אחת, שאני אצריך דרישה וחקירה. כך יכולה מסתבר. לכן דבריו של רבי עקיבא שאומר שדיני עדי נשים אינם צריכים דרישה וחקירה, הם העסיקו מאוד את הראשונים לראות מה בדיוק עמד מאחרי דבריו של רבי עקיבא. וכאן נפתח אולי לרגע בדברי הרמב"ן. שם וכאן שאלי, וכי מאחר דעיקת דין לנפשות שאין הדין נותן שיהיה נאמן, למה הם אינו משום דיני ממונות שבו? וכי מקילין על דיני נפשות ודיני ממונות? ועוד דארוסה מייקה למימר שהרי אליקה כתובה למשכן וכו'. ואז מתרץ הרמב"ן כך: אינה מהכה כאמר, מן התורה כל דיני שבתורה ודרישה וחקירה שכולם בכלל, והשתה דתיקון רבנן שלא לדרוש בדיני ממונות עדי נשים נראה למי דומה לדיני ממונות דמה שאין בהם דיני נפשות השתה כלל ויש בהם ממון לפעמים ברובן, ומה סבר כיוון לשרינן אשת איש בעל מה אתן לדיני נפשות כדיני נפשות דמה ואין מקילין מהם שום ממון שבו. ואף על גב דגבי כתובה עלי כמה שום נעילת דלת, שיותר משהאיש רוצה לישא אישה רוצה להינשא, לא פלוג רבנן בדיני ממונות. ואף על גב דבדיני כנסות בעינן דרישה וחקירה, אנו לא בכלל דיני ממונות נינו וכו'. אבל בשאר כל דיני ממונות לא פלוג רבנן, ועוד דעה חשום משום חינה, והוא הדין לידי גירושין, כל דיני גיטין וקידושין שאינן צריכים דרישה וחקירה, וישנן בבית דין עדותות, משום מה הייתם הגוף כדי שלא תנעל דלת, נפרש בדוח תו סנדרין, וכדאמרם פרק המגרש. מה שבעצם אומר הרמב"ן, זה שחכמים תקנו, באמת מדאורייתא צריכים דרישה וחקירה בכל העדויות. באו חכמים ותקנו שלוותר על דרישה וחקירה בחלק מהעדויות. באיזה חלק? אז דיני ממונות ברור שתקנו שלא, ואז מתעורר שאלה לאן, למה לדמות עדי נשים. אז הוא טען שחזל חשבו שרבי עקיבא חושב שעדי נשים שייכים גם כן למחלקת דיני ממונות, כיוון שהם שכיחה, וכיוון שלא פלוג רבנם דיני ממונות בין דין ממונות שיש בו בעיה שנעילה דלת, דין ממונות שאין בו בעיה שנעילה דלת, ועוד משום חינה כדי לאפשר זרימה יותר פשוטה של חיי האישות בין הזוגות, אז לא רצו להחמיר בזה והקלו בעניין הזה. זה פחות או יותר. זאת אומרת, בעצם אומר, כאן כל הדין הזה הוא דין דרבנן, והוויכוח הוא פה במישור דרבנן, האם תקנת חכמים לוותר ונראה על דרישה וחקירה בדיני ממונות, כללה גם את התחום הזה של עדי נשים, כיוון שבדרך כלל הוא כולל בתוכו גם דיני ממונות. זאת השאלה שעמדה על הפרק לפי דעתו, וכשאני עובר למישור דרבנן ואומרים לי שמדאורייתא צריכים דרישה וחקירה גם בדיני ממונות, גם בגיטין וקידושין, מעיקר הדין צריכים תמיד דרישה וחקירה. בואו חכמים והקלו ורצו, הוויכוח שלהם הם להקל גם בזה, לא להקל בזה, אז הקלו גם בזה. נכון שהכולה בזה כבר גוררת אחרי התסבוכת יותר רצינית, כי אם אתה אומר שמדאורייתא צריכים זמן בעדיות גיטין וקידושין רק כדי שלא תנעול דלת, או מסיבות תחת הכותרת שלא תנעול דלת הכללית ולא פלוג, אתה אומר שגם בעדות כזאת אתה לא צריך זמן, אז כמובן השאלה היא איך אתה מתיר אשת איש לעולם אם התורה דורשת עדות עם זמן. אז איך אתה מבטל על הזמן ואתה מוכן לקבל? טוב, על זה יש נימוקי יוסף, אני מקווה שכולם ראו אותו, אני רק נאמר משפט אחד, שאומר בעצם אינה חינם, וזה דבר גדול שיוצא מדברי נימוקי יוסף, אני לא ארחיב בזה עכשיו, יש מקום להרחיב בדברי נימוקי יוסף, ואני אזכיר רק את הנקודה אחת, שהוא אומר בעצם שאינה חינם לפי המהלך הזה, המשמעות של הדברים היא שכל המשמעות היא שכל פעם שאנחנו מגרשים אישה בגט בלי זמן, או מקדשים אישה, בעיקר גירושין, מגרשים אישה בגט בלי זמן, זה אומר שאפקינו רבנן לקידושין מיניה. זה מבוסס על אפקינו, כי גט בלי זמן חסר בעצם העדות של הגיטין, ולכן בעצם שם זה מבוסס על הפקעת קידושין. כך הוא אומר, וכן גט, דמכשרינן אפילו אין בו זמן, מהייתה קנתה הוא, דלא באינן דרישה וחקירה, כיוון דשכיח את טובה כהודעות ולבאות. ויש כוח ביד חכמים לעשות, משום לכל דמקדש, הדד עד רבנן כמקדש. ובי גט, אף כאינו רבנן לקידוש שמיני. וכן למקדש בשטר, לא בעינן שיהיה זמן כתוב בשטר, כדי איתה בפרק ארבעה אחים, עוד לסוגיה הזאת של זמן בשטר קידושין, עוד נגיע בהמשך, אבל מה שבעצם אומרים כאן, אומר כאן אני מוקי יוסף, שהנה חנמי זה מבוסס על הפקעת קידושין, וגט בלי זמן מדאורייתא לא אמור לפעול, חכמים אמרו שהוא יפעל, וזה מבוסס על הדין של הפקיעינו. מה שזה אומר בעצם, שלפני תקנת זמן בגיטין שחכמים תקנו מה שכתוב בסוגייתנו בדף י"ז בגלל שאלות של בת אחותו או של פירות, שקודם התקנה הזאת בעצם כל גירושין היו מבוססים על דין הפקיעין. זה חידוש לא קטן בעניין הזה, כמו שנראה בהמשך יש גם דעות אחרות בעניין. טוב, אז כאמור, זאת שיטת הרמב״ן. אז הרמב״ן בא ואומר, בעצם כל הסוגיה פה עוסקת במישור דרבנן, מישור דאורייתא אין הכנה מוודאי, אם היינו מדברים מצד הדאורייתא, ואז היינו צריכים לדרוש דרישה וחקירה גם בידי נשים, על פי כל הכללים, אלא שכיוון שחכמים תקנו, השאלה מה כללה הוויכוח בין רבי עקיבא לרבי טרפון בעצם, עוסק בשאלה מה היקף התקנה הזאת של חכמים. טוב. הריצווה, כותב כאן תירוץ אחר בשם רבו, ורבו של הריטב"א הוא הראה, רבנו אהרון הלוי. מה שכתוב פה הוא מורי הרב ה' ר' מ', אין הכוונה ה' ר' מ', אלא ה' כף מ'. מורי הרב הרני כפרת משכבו, כנראה זה היה בשנה הראשונה לפטירתו של הראה, אז הריטב"א כותב כאן בשם רבו, תירץ בשם אחיו הרב פנחס. כיוון שאנחנו מכירים את האנשים האלה הפועלים, רבנו אהרון הלוי, הוא הראה, ואחיו רבי פנחס. אגב, רק במאמר מוסגר כדאי לדעת שבאשר לזיהויו של מחבר ספר החינוך, היום יש הדעה הרגילה שהייתה מונחת עד לפני כמה שנים שאולי רבנו אהרון הלוי הוא מחבר ספר החינוך. היום יש כאלה שטוענים שדווקא רבנו פנחס אחיו הוא המחבר. בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו יודעים רק שהוא איש לוי לבית ברצלוני, איש ברצלוני לבית לוי, הוא חכם ברצלוני לבית לוי, שייך לתקופה הזאת, איזה, או הראה, או רבי פנחס, או איזה חכם לוי אחר, פחות או יותר, בן דורם, שחיבר ספר החינוך. לגופו של עניין, אני חוזר לדברים שאומר הריטב"א בשמו של רבי פנחס. דלכו לאלמה בעניין שריות הדישה ובעניין גיטין וקידושין, לא באה דרישה וחקירה מן התורה מדין עצמן. דלא ילפינן דבר דבר מממון, אלא לעניין דבעינן שני עדים בדבר שבערבה. דגבי הוא דכתיב דבר על פי שניים עדים יקום דבר. ובכל ממון באה דרישה וחקירה מדאורייתא כדרי בחנינה, ואף ממון של כתובה בכלל. אל כך, הכה בהפליגה, מה סבר דממון שכתובה שורת הדין שלא תקן בה כלום מדרי המחנינה דאלי כנילה דלת, אלא שלא חלקו חכמים בדבריהם, ומיהו לגבי המילתא, כיוון דיד בדיני נפשות, דבי לעולם דרישה וחקירה, וכתובה גופה מדינה הבאיה דרישה וחקירה, מוקמין עלה על די תורה, ולא מנסבין עלה. וכיוון דין גיבה שום צד דבי דרישה וחקירה, אז דינה בטלי. ומה סבר דעד רבה, כיוון דעיקר גיטין וקידושין דעלמה, לא באה דרישה וחקירה. ואחר איכה כתובה שהייתה בכלל תקנת חכמים, שלא לעשות בה דרישה וחקירה, ליתלן למה דעית בה מדיני נפשות, וכמינן עדות נישואין כדין תורה, ועדות כתובה כתקנת רבנן, וכו'. מה הוא אומר כאן בעצם? הוא אומר כאן יסוד חשוב ויסודי. גיטין וקידושין, טוען רבי פנחס, אינם צריכים דרישה וחקירה מן התורה. זאת נקודת היסוד. שימו לב היטב, זה שיש כאן דילמה פשוט לא צריך לשאול חקירה, אבל כאן העדות היא לא דילמה פשוט. אם הם באים להעיד כאן על האישה הזאת שחייבת מיטה או לא חייבת מיטה בגלל שהיא זנתה, אז זה דיני נפשות. פה הם צריכים לשאול חקירה. אבל הדיון שלנו כרגע הוא לא על זה. דיון שלנו כרגע האם האישה הזאת מותרת לעולם, אסורה לעולם. מבחינה זאת, זה דומה לעדות קטין וקידושין. האם האישה הזאת היא אשת איש או אלמנה או פנויה, מבחינתנו אלמנה פנויה זה זין רך לעניין. זו השאלה שעומדת על הפרק. אומר הרטב"א בשם רבנו פנחס, עדות כזאת היא עדות שלא צריכה בשלב החקירה מהתורה, תכף נראה למה, אבל זאת טענתו. ואז כל הוויכוח פה, אם פה צריך משהו מדאורייתא, זה רק בגלל הכתובה, ששם מדיני אומנות מדאורייתא צריכים בשלב החקירה. אז בכתובה צריכים מדאורייתא בשלב החקירה, פה אין לי כל כך הבעיה שלא תנעול דלת בפני לווין, אז השאלה היא להגיד לא פלוג, או להגיד שכיוון שיש פה צד של עלול להגיע לדיני נפשות, כי אם אתה מתיר אותה היום ומחר יבוא הבעל, אז אתה עלול להגיע לדיני נפשות, אז אולי כבר עכשיו נדרוש דרישה בחקירה. אז זה הדיון, האם לדמות את זה לזה או לא לדמות את זה לזה, זה הוויכוח. אבל במישור הדאורייתא, זאת הנקודה החשובה לי כרגע בדברי רבנו פנחס, שבמשול הדאורייתא, עדות גיטין וקידושין ועדות אישה, עדי נשים שמעידים על אישה שמת בעלה, לא צריכים מדאורייתא דרישה בחקירה. ואף על פי, שלכאורה דרשינן, דבר דבר ממון, הרי זה שצריכים בעדות גיטין וקידושין, הרי הוא מודה שאין דבר שבעבר פחות משניים. ופה בעדי נשים גם כן מדאורייתא צריכים שניים. בעדות אישה לא מספיק עד אחד, זה משום עיגונה כאילו ברבנן, ויש הרבה מה להרחיב בנקודה הזאת. אנחנו כמובן, זה לא ענייננו כרגע לעסוק מה הגדר המדויק של נאמנות של עד אחד בעדות אישה, אבל בואו נניח כרגע נלך לפי השיטה הפשוטה, כן, פשוטה לא בהכרח, השיטה הפשוטה הכוונה היא שיטה שלא מחדשת חידושים מרחיקי לכת לענייננו, שאומרת שעדות אישה, עד אחד בעדות אישה כשר בגלל תקנת חכמים, תקנת עגונות, והם הקלו לקבל. אבל לא משנה כרגע, מבחינתנו נדבר עכשיו על עדי גיטין וקידושין, שם אין תקנה, שם אני עובד עם שני עדים. אומר הרטב"א כאמור, שיסוד שם הוא, אלא לעניין ובעינן שני עדים בדבר שבערבה. דגבי הוא דכתיב דבר, על פי שניים עדים יקום דבר. אבל לא לגבי הדרישות והחקירות. מה שהוא טוען בעצם, שלומדים מדבר שבערבה את הדין של שניים ולא את הדין של תוכן העדות. שני עדים צריכים להיות, אבל ששני העדים האלה יעידו על הזמן, זה הוא אומר שלא צריך. ואת זה הוא לא מסביר לנו למה. הוא עושה מין חלוקה כזאת של משם לומדים את הדין של עדים, ואם תרצו אני אגיד כרגע רק בשביל הסיסמה, בלי להסביר אותה לגמרי, אני צריך משם ללומד דין עדים ולא דין עדות. דהיינו, עצם הצורך בשניים, דבר דבר ממון, על פי שניים עדים יקום דבר, גם פה על פי שניים עדים יקום דבר, ואולי הדבר ברור כי כאן בפסוק הזה כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, ואז לומדים עדים, עדים משם לגבי מניין העדים, לגבי תוכן העדות, כן? זה כבר נלמד, כל הדין הזה שדרישה בחקירה נלמד מדרשתה וחקרתה היטב, שזה לא כתוב בפסוק הזה של ממון. בממון עצמה אני יודע את זה בגלל משפט אחד יהיה לכם, נכון? אז כאן מה שלומדים מכאן זה רק שצריכים שני עדים. לגבי תוכן העדות זה לא קריטי כרגע, אני עוד לא מסביר למה, אבל זה פחות או יותר מה שטוען הרטב"א. השניים אני לוקח משם מממונות, אבל את הדין שדרישה בחקירה אני לא לוקח משם, כך שאני נשאר בגיטין וקידושין עם מצב שבו אני צריך שניים, ולא צריך דרישה בחקירה. אני יכול להבין את זה יותר, כן? אם אני מבין שכל הצורך בדרישה בחקירה זה לאפשר הזמה. אז אני יכול להבין שהזמה שייכת יותר בדיני ממונות ובדיני נפשות. שם יש לי מערכת משפטית של אני הולך לחייב אדם מסוים בדיני נפשות, אני הולך לחייב אדם מסוים בדיני ממונות, שם אני צריך, האופציה של הזמה היא אופציה משמעותית, לכן שם אני צריך בעיות, נקודות של דרישה בחקירה. אבל כשאני הולך להעיד על, לא על חיוב או זיכוי, אלא הולך להעיד על מעמד מסוים של אישה, אם האישה הזאת אשת איש או לא וכו', יכול להיות שכאן הצורך בהזמה הוא לא כל כך קריטי, אני צריך עדות אבל לא צריך הזמה, ולכן לא אכפת לי שיהיה פה רק שני עדים אני צריך, אבל לא צריך את מה שאומר, מה שמתלווה לזה. אני אומר כרגע זה הסבר ראשוני, בהמשך אני רוצה טיפה להרחיב בזה, אבל לפני כן, לפני שאני מרחיב בהסבר הזה, אני מבקש לראות את דברי התוספות ישנים כאן במקום. בתוספות ישנים, ואם תאמר שואלים, לדיד הוא אמי לא באי חקירה, דאיזה יום ואיזה שנה, ותרץ הקדוש, דדרישה וחקירה דאיזה יום, אינו בשביל לעמוד על בירור העדות, שהרי מהנה העדות שראו מעשה, אלא אינה, מה מהני הבדיקה, או לפי הניסוח שמתקנים פה, שהרי מהן העדות שאומרים שלא הוא מעשה, ולא הצליחה דרישה וחקירה, אלא כדי שיבואו העדים לידי הזמה. ודווקא בדיני נפשות, הוא דבעינן לי כדי להציל את הנידון. ואני אוסיף, גם בדיני ממונות, מדין משפט אחד יהיה לכם. אבל בעדות אישה, כי נאמה ואינן דרישה בחקירה כמו בדיני נפשות, היינו מגוף העדות לבוא לידי אמת כמו כליו שחורים, והוא הדין בלשון שעיד בו כמו אחר. אבל איזה יום לא צריך. מה אומר כאן? מה אומרים כאן התוספות ישנים? נדמה לי הם באים להגיד ככה את הטענה המרכזית הבאה. הם טוענים, קודם כל הם אומרים בפירוש שהצורך בדרישה וחקירה זה בשביל הזמה. הם אומרים זה בפירוש. שהרי מהן דאיזה יום אינו בשביל לעמוד על בירור העדות, ואינו אלא בדיני נפשות כדי שיבואו העדים לידי הזמה. זה כל מה שאני רוצה, שיבואו העדים לידי הזמה. וזה חלק מביצילו העדה, ואני אומר רק, נכון שמדבר על דיני נפשות בלבד, אבל כיוון שגם דיני ממונות, אנחנו יודעים שצריכים דרישה בחקירה, כן? אז ברור, מדאורייתא לפחות, אז לכן ברור שגם מדאורייתא בגלל ההיקש, משל משפט אחד יהיה לכם, אני יודע גם בדיני ממונות. אבל מה הוא שהוא טוען פה בעצם? שהשאלה אם עדות צריכה דרישה בחקירה או לא, והאם דרישה בחקירה זה כל השאלות האלה או לא, זה בעצם תלוי בנסיבות. תלוי מה הולכים להעיד. אם הולכים להעיד על אירוע שקרה ביום מסוים, אז ברור שאתה צריך לדבר על הזמה. העדות פה, מה העדים שלנו רוצים להעיד? העדים שלנו רוצים להעיד שהאישה הזאת פנויה. על סמך מה? על סמך זה את העובדה שראו שהוא מת. מבחינתנו כרגע, אם האישה הזאת מותרת, מותרת לשוק או אסורה לשוק, האם הפרט של הזמן הוא רלוונטי? האם חשוב לי אם הוא מת אתמול או שלשום? זה לא משנה לי. זה יהיה חשוב לי אם הדיון הוא יהיה לא על היתר האישה לשוק, אלא אם יבוא עדים שהיא זנתה, ואז אני צריך לדון האם האישה הזאת זנתה כי יש את איש או לא. חשוב לי לדעת את התאריך, את זמן המיטה של הבית. אבל כאן מה שחשוב לי לדעת זה האם האישה הזאת מותרת או לא. זה מה שאומרים לדי נשים, האישה הזאת מותרת לשוק ואסורה לשוק. זה העדות. בעדות הזאת מה שחשוב לי לדעת זה שלבדים שהבן אז כאן אם הוא לבד בגדים שחורים ובגדים לבנים זה חשוב לי למה כדי לדעת שמעידים על בבית הנפרים שלנו ולא מדוע לזה אלמון יחד כן? או בסיטואציה שמוזכרת כאן בסוגיה של מעשה באדם אחד שבא להעיד על האישה לפני רבי טרפון אמר לו בני איך אתה יודע בעדות אישה זו אמר אני והוא היינו הולכים בדרך ורדיו אחרן גייס ונתלה ביחוש הזית ושחור וחזרת הגייס לחורם אמרתי לו אריה ישר כוחה אמר לי אתה יודע שאריה שמי כך וכו' ואז יש פה בעיה של השם שלו ואומר לו בדיוק מה אמרת וכו' על זה מתפתח דיון האם באמת אתה בא ואומר שאריה מת בוא נהיה באמת אריה שלנו זה שאתם מחפשים אותו הוא אבל אומר התוספות השנים, אם דובר על האישה הזאת, האם מתי מת בעלה, זה לא אכפת לי, השאלות של הזמן כאן הן לא שאלות שהן חלק מן העניין. מה? נכון? לא, אבל פה הזמן לא יעזור לך. אני מדבר עכשיו על זה.
אני בא לי ואומרים לך כרגע, הוא בא ומעיד שבעלה של פלוני מת. זה מה שאומר. עכשיו, אני צריך לדעת שמדבר באמת בעלה של פלוני. זה אני חייב לדעת. זה נתון חשוב. אם בעלה של פלוני מת היום או שלשום, זה בגופו של הדיון שלנו עכשיו לא רלוונטי. זה מה שהתוצאות יש. אם זה פלוני או לא פלוני, כן. זאת אומרת, השאלה האם זה אריה או לא אריה, זאת שאלה. השאלה אם הוא לבוש בגדים לבנים או לבוש בגדים שחורים, זאת שאלה. כי דרך זה אני יכול לדעת האם אנחנו מדברים על אותו אדם או לא מדברים על אותו אדם. אבל אם זה אתמול או שלשום, זה כרגע לא קריטי. זה קריטי כרגע לא פרט נחוץ לצורך העדות.
כן. בסדר, אני מתאר לעצמי שאתה עכשיו מתחבר לשאלתו.
אם זאת תהיה שאלה של זמן, לפי התוספות השונים, אם זאת תהיה שאלה של זמן, שבאמת תהיה לה נפקות לגבי זיהוי האדם, כי למשל אנחנו יודעים מעדים טרורים, כן? שראו את האדם הזה ביום פלוני, שעליו מדבר, ראו אותו ביום פלוני באמזונס, כן? ועכשיו אתה, הוא בא מעיד שהוא ראה אותו בחור אחר. אז יכול להיות ששם נשאל גם שאלות הזמן במקום. אבל אז זה לא כזמן מקום, אלא בשאלות ששונות לגרות לעניין. בסדר, זה אני מקווה.
אבל מה שכרגע אומר התוספות השני, כשבא בן אדם מעיד לך שפלוני מת, כן? מה שמעניין אותנו כרגע, האם זה מת פלוני או לא פלוני. כי כל תוכן לדעתו זה שתי מילים, פלוני, מת. ואני צריך לדעת רק שהמת מתייחס לאותו פלוני שאני חשוב לי כרגע בשביל האישה הזאת. זה הכל. שאלת הזמן היא לא קריטית לעניין הזה, כי האישה הזאת תהיה מותרת בין אם הוא מת אתמול, בין אם הוא מת שלשום, בין אם הוא מת לפני שבועיים. זאת השאלה. זה מה שאומרים התוספות השני. עכשיו כך. אז כאמור, בדברי התוספות השניים רואים פירוש שהוא סובר שהשאלות של דרישה בחקירה נועדו רק לאפשר הזמה. אז הוא אומר שזה רק בדיני נפשות ובדיני ממונות. בדינים, אם זה לא דיני נפשות ולא דיני ממונות, שם באמת פחות קריטי בשבילי הדרישות והחקירות לגופו של העניין, כי כדי לברר את העניין שם זה פחות קריטי. אין לי עניין בזה. באותם מקרים שבהם אני לא צריך דיני הזמה, דיני הזמה נאמרו, עדות שאתה יכול להזימה, הדין הזה של עדות שאתה יכול להזימה נאמר רק בדיני נפשות, ואמרתי אולי גם בדיני ממונות בגלל משפט אחד יהיה לכם. מלא כל מה שלא כלול בתוך זה, זה לא עדות בת הזמה, מלא לא שם דרישה בחקירה מצד, מהבחינה הפורמלית של עדות בת הזמה. אבל אז אני צריך את הנתונים, אני צריך לברר את העדות, כדי לדעת את העובדות באמת. ופה שאלות בסיטואציה הזאת, שאלות של בגדים, שאלות של שמות, הן שאלות רלוונטיות. שאלה של זמן היא לא רלוונטית, אחרי את זה אני לא שואל כאן. זה פחות או יותר דברי התוספות ישנים. הריטב"א שהביא בשם רבנו פנחס, שבעדות גיטין וקידושין אני לא מצריך שאלות של זמן ומקום, הוא לא הסביר למה. אפשר לומר, כמו התוספות ישנים, שגם הוא מסכים, שגם התוספות ישנים, גם רבנו פנחס מסכים לעיקרון הזה, שבעצם פרטי זמן ומקום אינם חלק מגוף העדות, אלא רק עדויות שאתה בכלל לאפשר הזמה, וזה שרק בדיני ממונות ובדיני נפשות, ולא בדיני גיטים וקידושים. יכול להיות שבעצם גם הוא מדבר על אותו יסוד. אבל נדמה לי ש הם מחלקים, הריטב"א ורבנו פנחס, נדמה לי שהם מחלקים חילוק אחר, מהותי יותר. ואני רוצה להסביר את זה. הם מחלקים בין העדים לבין העדות. זאת אומרת, בילפותה שאני לומד, אני לומד שצריך עדים, ואני לומד, לא לומד שצריך עדות. תסביר. בגיטין וקידושין או בעדות אישה, אני בא להעיד כרגע על מעמדה של האישה. אני אומר, האישה הזאת היא אשת איש, האישה הזאת היא פנויה או גרושה או אלמנה, זה לא משנה, כן? זה מה שאני מעיד. יש דין, אין דבר שמרוע פחות משניים. הרי סך הכל זה סוג של עדות באיסורים. אני בא להגיד, זה חלב, זה שומן וכו'. שם בדרך כלל אין אחד נאמר באיסורים, אלא שיש לנו אלפותא שאין דבר שמרוע פחות משניים. אז צריך שני עדים שיגידו לי.
העדות הזאת היא לא עדות שהיא בעצם דורשת איזה מין מנגנון פורמלי של אגדה בבית דין עם כל מה שמשתמע מזה. כי כרגע אני רק לא יכול, כיוון שהאישה אני הולך להעיד או על יצירת דבר שבערבה, או על הפקעת דבר שבערבה, זאת אומרת, אני או להעיד על אשת איש שהיא דבר שבערבה, או הולך להפקיע אשת איש ולהגיד שהיא הפסיקה להיות דבר שבערבה, שם יש לי דין של שני עדים. אז שני עדים צריכים להגיד לי את הנתון הזה. אבל שם זאת לא עדות שאני לא יודע אפילו אם יש חיוב שהגדה כזאת תהיה בבית הדין, אני לא בטוח בזה. כשאני אומר בקידושין צריכים להיות נוכחים שני עדים, הם לא עדים צריכים להגיד את דבריהם בבית הדין. הם צריכים להיות נוכחים בשעת הקידושין. אז כמובן אם הם באים להעיד על אישה שהיא אשת איש, הם צריכים להגיד את זה. אולי צריך הגדה בבית דין. אבל הגדה בבית דין כאן היא לא הגדה של, עם צורך של קבלת עדות על כל המשתמע מכך. ופה, אם יש סכסוך, אם יש שאלה, האם השם זאת אשת איש או לא, ויש פה שאלה של זנות, וכך שם לזה, ועל זה באים לדון, או הבעל אומר לי אשתי, וזאת אומרת, לא, אני לא אשתו, וכו' לא נתחיל לדון, אז עדות כזאת, זה כבר הופכת להיות עדות של מגיעה לבית הדין, ואולי את העדות כזאת יהיה דיון אחר. אני לא יודע בעצמי אם הנקבה הולך עד כדי כך. אבל אני צריך קודם כל להגיד את הנקודה הזאת, מי שטען טענה מאוד מאוד דומה בעניין הזה, זה בית הלוי. בואו נראה את דברי בית הלוי שאומר כאן משפט בהקשר הזה. הוא מביא גם כן את דברי הריטב"א האלה, וחלק מן העניין הוא רוצה להגיב לדברי, לשיטת הנודע ביהודה, שהוא, הנודע ביהודה מצא בזה כמובן קו נרחב להגיד הנה אני צודק, אתה רואה, גיטין וקידושין לא צריכים דרשה בחקירה, שם זה עדות שהיא לא בת הזמה, והנה באמת לא צריכים דרשה בחקירה מדאורייתא. ואז על זה אומר לו הריטב"א, על זה אומר לו בית הלוי, אומנם אין מזה ראיה כלל, וגם הוא לא כתב כן, רק על הדאי רשם בגמרא גבי עדי מיתת הבעל, דשם הליקה שום החשה לעדים, ורק בהוקשה לו הדאי אלפינן דבר, דבר ממון, דאין דבר שבעבר פחות משניים, וגם בליקה שום החשה וסכסוך בזה כלל, ורק בכל אישה שבחזקת היתר או בחזקת איסור, אין יכולים להוציאה מחזקתה, הן להתיר ולאסור, רק בשני עדים, ועל זה תרץ, דאג זה לא שבל לא בא, רק תצריך שני עדים. אבל אין דינו כמשפט להצריך בו דרישה בחקירה. זאת אומרת, הוא אומר בעצם בין שאלה של עדות על מצב של האישה, האם האישה היא כזאת או כזאת, זו עדות אחת, ועל זה תרץ שהגזרה שבאה להגיד שצריכים שני עדים. אבל כשזה מתפתח למשפט, לסכסוך כדברה, שיש החשות ויש ויכוחים, ואז צריך לבוא לבית הדין, להעיד כדי להעמיד דבר על דיוקו, זה שם ודאי יצטרכו גם דרישה בחקירה. אבל איך דאיקה חשה וכמו בעדי זנות, דאישה אומרת לא פעלתי אבן, או בעדי קידושין והיא מחשת אותם, הוודאי דו משפט גמור, ומה בין מעידים על אלף שחייב או פטור ממון, ובין מעידים שזנתה ובעלה אסורה לה והיא אין לה כתובה וכו' וכו'. זאת אומרת, כשאם העדות הזאת כבר משליחה לדברים אחרים, לגבי איסורה לבעל, לגבי כתובה, לגבי כל מיני ממון, אמרנו, זנות, איסור לבעל, חיוב כתובה, חיוב מזונות וכו', אז ודאי שצריכים לשם חקירה. אבל כשיש פה שאלה רק של מעמד אישי, ויש דין שאין דבר שברבה פחות משניים, תיאורטית, לולא הדין שאין דבר שברבה פחות משניים, הייתי מסתפק בעד אחד, שבו יגיד, האישה הזאת גרושה, כמו שאני מסתפק בעד אחד של חתיכת חלב או שומן וכו'. שם עד אחד נאמן באיסורים. גם פה היה עד אחד נאמן באיסורים. אלא בגלל שאין דבר שבבא פחות משניים, אני צריך שניים. אבל זה הדין של עדים. אבל בסיטואציה כזאת אני לא צריך עדות. יכול להיות, אז כאמור, אולי זה הפשט ברבנו פנחס, שלכן בגיטים וקידושין אינם צריכים מדאורייתא דרישה בחקירה בגלל הנקודה הזאת. אז כאמור, בדברי רבי פנחס יש לנו שני מהלכים אפשריים. מהלך אחד הוא שלא צריכים דרישה בחקירה בגלל הסברה של התוספות ישנים, מה שיש לנו בנודע ביהודה, כי זה רק כדי למנוע זמה וכאן זה לא שייך, או
שזה בגלל משהו בעצם גיטין וגידושין, שזה הצורך בעדים כאן, לא מדובר פה בעדות רגילה של סכסוך או דיון של בית דין, אלא רק בשאלה של מעמד, של האם לפנינו אישה פנויה או אישה אשת איש, זה הדיון, ופה בגלל שיש דין שמדבר שבדבר, אין פחות משניים, אז צריך שני עדים, כדי שיגידו לי האם היא אשת איש לפנינו, פנויה לפנינו, זה מה שאני צריך כאן. יש שיטה נוספת שם באותה סוגיה של דברי המאירי, שגם הוא מפתח שם כיוון כמו זה שראינו כאן, גם הוא מן הסוברים שעקרונית יש מקום לתפיסה שבגיטים וקדושים מדאורייתא לא צריכים דרישה וחקירה, כן? כמו שראינו עד עכשיו שתי שיטות, שיטת רבנו פנחס ושיטת התוספות ישנים, כשכאן יכול להיות, אמרתי, משתי סיבות שונות, אבל זה השיטות שיש לנו. בואו ננתח לרגע דברי המאירי כאן. ואף בתוספות, אומר המאירי, יש לכם את זה לפניכם, כן, בעמודה השמאלית בשורה החמישית, ואף בתוספות כתבו דשום עדות שבקידושין וגיטין אין צריכים דרישה בחקירה, עד ששאלו בה למאן דאמר שאין כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, האח אמרו שאין צריכים דרישה בחקירה, הועיל ואף בדיני ממונות לא התקיעו אלא משום נעילת דלת. ותרצו דמאחר שיש לעדותם פנים אין זו עקירה, ואף על פי שהתירוץ ודאי דוחקו, מכל מקום כתבנוע להודיע שהם כתבו כן. אז זה דבר ראשון שאומר המאירי, הוא מביא תוספות, זה לא התוספות ישנים שלנו, לא התוספות שלנו, אבל כנראה היה לפניו דברי התוספות, שטענו שעקרונית מדברים האלה נראה לי שהוא סובר, העמדה הזאת של תוספות שמובד במאירי, שגם בגידים וקדושים צריכים דרישה וחקירה מן התורה, אלא שחכמים עקרו את זה. חכמים עקרוה, והשואלים איך חכמים עקרוה, ותרצו, שימו לב את זה לביטוי שקשה מאוד להבין מה הוא מתכוון כאן, הועיל ויש מאחר שיש לעדותם פנים אין זו עקירה. אז המאירי בעצמו אומר שזה דוחק, אנחנו יכולים רק להצטרף אליו, שבאמת הדברים האלה מאחר שיש לעדותם פנים יש, זה דוחק. אבל נדמה לי שאולי הכוונה של בעלי הגישה הזאת היא שהצורך בדרישה וחקירה או שאלות של זמן ומקום אינם חלק אינטגרלי של העדות, ומדאורייתא יש שם עדות גם בלי דרישה וחקירה. הצורך בדרישה וחקירה הם איזה מין דרישה נוספת, ודרישה נוספת יכול להיות או בגלל שיקולי הנודע ביהודה או בגלל שיקולי בית הדין שצריכים לדרוש, דין בבית דין שצריכים לדרוש ולחקור. זה הלכה בבית דין, זה לא הלכה בעדות מצד עצמה. ואז, אם בגלל זה, אז אמנם מדאורייתא צריכים דרישה בחקירה, או כדי לאפשר הזמה, או כחלק מהלכות בית דין, שצריכים לעשות את זה. אלא מה? שכיוון שפה ראו חכמים צורך, אז עקרו את הצורך בדרישה וחקירה, כן? עקרו את הצורך בדרישה וחקירה מדאורייתא, זה לא נקרא עקירה גמורה. למה? כי, איך הוא אומר פה? יש לעדותם פנים. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, אם חכמים היו כאן מכשירים עדות, שבגלל שם עדות שבה, היא מדאורייתא לא היה לה שם עדות, אז זה ודאי, זה בקום ועשה, אין כוח לחכמים לעשות. אבל אם אני מבין, וזה יותר קל להבין, לכן אני נוטה יותר להבין, כך גם באמת המאדיר, המאדיר של המאירי הוא הרב דיקמן, זכרו לברכה, מישהו שאני חייב לו טובה אישית, שלמדתי אצלו, הייתי בישיבה התיכונית לפני הרבה הרבה שנים, והוא היה תלמיד חכם עצום, שאנחנו זכינו שהוא עוד ככה לימד אותנו בישיבה תיכונית, הוא חיכה לתפקיד בבית הדין, לימים הוא היה אב בית דין, ועשה באמת דברים גדולים ונצורים, הוא היה תלמיד חכם, אישיות אצילה באופן מיוחד. וכאן, בהערה שלו, בהערת המאדיר, שם על המאירי בבמות, הוא טוען שאת החלוקה הזאת, זה הרבה יותר פשוט, כי יש לנו כלל שאין כוח בין חכמים לעקור דבר מהתורה וקום ועשה, אלא בשביל בעל תעשה. ואז הוא אומר ככה, אם העדות לא הייתה עדות בכלל, אין כאן שם עדות, בלי קשר בחקירה, בלי זמן מקום, אין שם עדות, אז הייתה בעיה, כי אז חכמים מקבלים וקום ועשה, והולכים ואוכלים וקום ועשה, הם אומרים מה שהתורה אומרת זו עדות, הם אומרים זו עדות. אבל אם העדות היא עדות, מצד התוכן של העדות היא עדות, וכל הדיון פה, הוא רק בשאלה שיש חובה על בית הדין לדרוש ולחקור. זה חובת בית הדין, הוא אומר. אם זאת חובת בית הדין, אז בית דין יכולים בשב על טייסה לעקור ולהגיד, אני לא דורש ולא חוקר. ואני מקבל את העדות בלי דרישה בחקר. ובשב על טייסה יש כוח חגיר חכם. אבל ברור הוא מדברי בעלי השיטה הזאת, שהצורך בדרישה בחקירה, לפי התפיסה הזאת, הוא לא בגלל, אפילו מדאורייתא. אבל הוא לא כמו תפיסת בית הלוי. אם הם היו תופסים כמו בית הלוי, שבלי שאלות של זמן ומקום, אין כאן עדות בכלל, אז אי אפשר לקבל עדות כזאת. אבל אם אני מפצל, ואני אומר שגם בלי זמן ומקום יש כאן עדות, שם עדות יש לי כאן, אלא שיש לי בעיה דין נוסף, שבית הדין צריכים לדרוש לחקור, אז בשב על טייסה הם יכולים, הם יכולים להגיד, אני לא דורש לחוקר. זה בשב על טייסה, הכירה בשב על טייסה, זה מה שאומרים, זה מה שאומר המאירי כאן בשם בעלי התוספות האלה, שזה לא... שונו? אין זו הכירה, שמאחר שיש לדותם פנים, אין זו הכירה. אולי זאת הכוונה. טוב. כאמור, אפשר גם היה לבוא ולהסביר את העסק על בסיס הזמן, רק על בסיס שכמו התוספות ישנים. התוספות ישנים, שיהיה ברור, הם מדברים מדאורייתא, שלא צריכים כאן בגיטים וקדושין עדות בת הזמן. זה התוספות שהמאירי מביאים, בפירוש רואים שכל הדין הזה הוא רק מדרבנן לשיטתם. אבל יכול להיות שזה בגלל הסיבה הזאת, אני רק מעדיף, אם הסיבה היא הזמן, כמו שאומרים התוספות ישנים, אז אני, זה עדיין לכאורה, זה... אני צריך לקבל עדות, כל עדות שהיא לא בת הזמן, אסור לי לקבל אותה, אני מקבל אותה, אז התורה פסלה אותה, כן? אם אני אומר שזה בעיה, לא, זה לא בעיה של פסול העדות, אלא בעיה של דרישה מבית דין לדרוש ולחקור, אז אני מבין, אבל אם זה בעיה של הזמן, אז זה בעיה של העדות פסולה, התורה פסלה אותה, ואתה מקבל אותה, אז זה נקרא לעשות דבר וקום ועשה. מה שאין כן, אם התורה לא פסלה את העדות, התורה רק אמרה דרוש וחקור את העדות, ואתה בשבעלתי זה לא דורש וחוקר את העדות, זה יכול להיות שזה יותר קל מצד העניין הזה. כך נראה לי, על כל פנים, לפרש את דברי העמדה הזאת של בעלי התוספות. אבל המאירי רק הביא את הדעה הזאת, הוא בעצמו אומר עליה שהיא דוחק, ואז הוא מביא את עמדתו שלו. והוא אומר כך, ואף קצת גאוני ספרד, כתבו כן בכתובות בשמועת המורדת וכו'. שכיוצא בו אף המון צריכים לשבח הגירה, בגידין וקידושין לא. וכל שכיינים נמצאו שבר דבריהם מכובנים חוד מן הזמן, שהרי לא תקנו זמן וקידושין, ואילו היו מצליחים לשבח הגירה, היינו מצליחים בהם זמן מן התורה. ואף על פי שבגיטין תקנו זמן, לא מן התורה, אלא משום בת אחותו. וכן שאם כתוב בחודש ושבוע ושבת דיו, כדי אמרינן. זאת אומרת, הוא מביא ראיה מהסוגיה שלנו בעצם, שרואים שכל תקנת זמן בגיטין היא רק מדרבנן, משמע שמדאורייתא לא צריכים זמן. ואם כך הוא אומר, כנראה שבגיטין וקדושין מדאורייתא באמת לא צריך זמן. ואמריקה לא מסביר למה, כן? ושוב, אצל המירי, אמרתי, הדברים נשארים פתוחים, כי הוא לא אומר לנו למה לא צריכים לשם החקירה בעדות גיטין, וכאן יכול להיות או בגלל סברתו של הנודע ביהודה, או מה שלעני יודעתי מסתבר יותר, שזה הוא רואה את הצורך בדשם החקירה כדין בבית דין ולא כדין בעדות, ובגיטין וקידושין, כיוון שהם לא מגיעים לסף בית הדין, הם לא צריכים להגיע לסף בית הדין, לקבלת עדות בבית דין וכו', שם לא צריכים דשם החקירה. כן.
אלא מה, התורה דרשה מבית הדין לדרוש ברכות. אם הם לא דורשים ברכות, זה לשבת על בייסק. התוצאות יכולות להיות גם עקוב בעסק. כן. אני מבין מה שאתה אומר, אבל הרעיון הוא שכיוון, אם הייתי אומר שהתורה פוסלת כזאת שיחסה למה בשם החקירה, אז לקבל את זה בבוש ולקורא קום בעסק. אבל אם אני מבין שזו רק דרישה של בית הדין, כן? אז אם בית הדין לא עושים את זה, והם אומרים, תינתנו, זה כאילו דרוש החקור, כן? אז זה נקרא שבע על תאי עסק, שבע על תאי עסק, ברור שזה מכן, אין לה מחמדשת, כן. טוב.
עד כאן. ראינו פחות או יותר את המחלוקת בשאלה העקרונית, אם יש צורך בעדות על זמן מדאורייתא בגיטין וקידושין, ואלה שדורשים מדאורייתא להעיד על הזמן, אז או שזה חלק מגוף העדות או שזה רק עדות שנועדה למנוע הזמה, כמו שאמרנו. אם אני מוותר על הצורך בזמן מדאורייתא, למרות שמדאורייתא צריך ואני מוותר עליו, אז זה יכול להיות או כדי שלא תנעול דלת ולא פלוג כמו שראינו, או שאני רואה את העדות, את הצורך בשלב החקירה כתפקיד בית הדין, ובית הדין בשבע על תייסה אומרים לך, אני לא דורש וחוקר. טוב. עד כאן. בנוגע לשאלה של מקומו של הזמן, או אולי גם המקום, בגדרי עדות מצד עצמה, בהגדרת העדות. ואני רק מסכם, יוצא לנו בעצם שלוש תפיסות כרגע בתפקידו של הזמן בעדות. או שהוא חלק אינטגרלי במהותה של עדות, דברים שעולים בצורה בולטת מדברי בית הלוי, או שזה בא רק למנוע הזמה, זה ראינו בנודע ביהודה, זה ראינו בתוספות ישנים, כן? או שזה חלק מדרישה של, מתפקיד בית הדין בקבלת העדות, כן? שצריכים בית הדין, כשמקבלים את העדות צריכים לדרוש ולחקור, ועדות שאינה צריכה להגיע לבית הדין לקבלה ולדרישה וחקירה, אז לא צריך לדרוש ולחקור. וכמובן התפיסה הזאת יכולה להיות תפיסת המאירי, יכולה להיות תפיסת רבנו פנחס, בסדר? זה פחות או יותר התפיסות הללו שיש לנו כאן. מה העמדות הראשונים בנוגע לעניין הזה? אז הראשונים שאומרו שבגיטין וקידושין לא צריכים זמן, אז ברור שהם ודאי לא רואים את הזמן כחלק אינטגרלי של העדות. כי אם זה חלק מהותי מגוף העדות, אז לכאורה זה לא מסתדר. אלא אם כן, גם באותם ראשונים, למשל בריטב"א, אני יכול להגיד שהוא מבין שאולי שאלות זמן ומקום הם חלק אינטגרלי מגוף העדות, אבל יכול להיות שהם אומרים את זה חלק רק בגוף עדות שהיא צריכה להגיע לבית הדין. גוף עדות של אין דבר שבעבר פחות משניים, הדין הזה הוא דין של עדים ולא דין של עדות, הוא דין של נוכחות של שניים, ויכול להיות שתפקיד שלהם הוא מעין עד אחד נעמד ביסורים, ששם ההלכה לא מדברת על כך, עד אחד נעמד ביסורים זה לא פשוט שזה גדרי עדות הרגילים, כן? זה פשוט נאמנות. ואולי גם כאן, בדבר שבעבר, יש לי נאמנות של שניים, אבל לא בטוח עד כמה אני צריך שם גדרי עדות, על פי כל גדרי הגדת העדות לרבדיה וכו'. ויכול להיות שכשאני מדבר על עדות שמגיעה לסף בית הדין, שם יש לי דין דרש לה וחקרת, שם הזמן והמקום זה חלק אינטגרלי מגוף העדות. מה שהריטב"א כאן מוציא גיטין וקידושין משם, כי זה רק שאלות של מעמד אישי ושאלות של זהות, אלה שבדרך כלל מסתפקים לגביהם בעד אחד, וכאן אני צריך שניים בגלל שאין דבר שבעבר פחות משניים. אולי זה החידוש של הריטב"א בשם רבנו פנחס. אז כאמור, יש לנו כאן תפיסות שונות לגבי מקומו של זמן בעדות בכלל. כשאנחנו מגיעים לשטרות, האם בשטר אני צריך עדות, אני צריך זמן בעדות שבשטר, האם אני צריך זמן כמו בעדות רגילה או לא? אז פה יכול להיות שמעמדו של שטר יהיה אפילו קצת שונה מעדויות רגילות. כמובן אלה שלא דורשים זמן בעדות בעל פה בגיטין וקידושין, בגלל שסוברים שעדות גיטין וקידושין במהותה אינה צורכת זמן, אז יודע שגם בשטר זה לא, אין צורך בזמן. כן? זה פשוט. השאלה תהיה לשיטות שסוברות שבעדות גיטין וקידושין, בדברים שבעל פה, כמו עדי נשים של סוף יבמות, השיטת הרמב"ן ורוב חכמי ספרד, שהם סוברים שמדאורייתא צריכים עדים. כן? אלא מאי? מדאורייתא את הצריכים דשב חקירה גם בעדויות האלה, אלא בגלל שלא תנו דברי רבין חכמים הקלו וכו'. כאן יש מקום לשאול מהי עמדת הרמב"ן למשל בנוגע לגט, גט אישה, האם שם צריכים דשב חקירה או לא מדאורייתא? כי אולי בגיטים, בשטרות, יכול להיות ששם זה דין שונה. ועל זה אנחנו הולכים כרגע לדון. הנקודה הזאת עולה באופן ישיר ונוגע לשאלה של הצורך בזמן בשטר קידושי. זה סוגיה בבמות בדף למד א' עמוד ב'. שם בסוגיה הגמרא אומרת מפנימה לא תקנו זמן בקידושין, והגמרא מתגלגלת שם שבקיצור אומרת הגמרא במילים פשוטות, זמן בשטר קידושין אי אפשר לתקן, כי ממה נפשך? תשים את השטר אצל האישה, אז האישה אם זה יפריע לה היא תחתוך אותו, ואם תשים אותו אצל הבעל, גם כן אם ירצה להגן על בת אחותו, גם כן יחתוך אותו. אלא מה תשים את השטר אצל העדים? אומרת אמרה, מה נפשך? אם העדים זוכרים, יגידו בעצמם מתי היא התקדשה. אם הם לא זוכרים, אז יש בעיה שהם פיהם ולא פיק תבן, הם לא יכולים להעיד מתוך השטר. כמובן זה דברים קשים מאוד שהסוגיה קובעת כאן, כיוון שכולנו יודעים שכשיש שטר, מותר להעיד מתוך השטר. הגמרא בבבא בתרא מדברת על מי שעבד שטרו, אם יש אדם היה שטר ועבד לו השטר, יכול להביא עדים שיגידו אנחנו יודעים שראינו את השטר הזה ואנחנו יודעים מה היה כתוב בו, ואם שני עדים יגידו לנו מה היה כתוב בשטר, אז נוכל לקבל, אף על פי שכל מה שהם יודעים זה מה שראו מתוך מה שכתוב בשטר. הם לא יודעים את תוכן השטר מצד עצמו, הם יודעים להגיד אנחנו ראינו שכך כתוב בשטר, זה מספיק. אז למה שהעדים שלנו לא יכולים להעיד כך ראינו בשטר שהאישה הזאת התקדשה ביום פלוני? על זה עמדו שם הראשונים בהרחבה על הנקודה הזאת, ואני רוצה להתייחס לחלק מדבריהם ונסה קצת לראות מה בוקר עולה מן הסוגיה היום. הריף שם כותב בדפתי תמוד א', ומסתבר לן כי אמרינה רחמנה אמר מפיהם ולא מפי כתבם דלוהב יא עדות שבכתב עדות הנמילה היכה דאיתה לשטרה תותי די סעדי דחמה דלא נפקה לסעדות המתודי דהון דסעדה כמה דלא קם סעדה בעד השטה דמה דהה איבאו כבשו ללשטרה ולא מסעדה אלכך אם עד כרן לסעדות המסעדה בעל פה הביא עדות, והיא לא, לא הביא עדות, אבל שטרה דנפיק מתותי ידי דבעל דין לא אמרי לנדה מפיהם ולא מפי כתבם דהה מידנה דחתימה לשטרה ויבלה למערה לא יחלה למדרבו ואבנו כמי שנחקרה עדותם בבית דין, דאמר רשום מלאקיש, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. וכך מפיהם קרין הרבה ולא מפי כתבם. מה הייתה מה מקיימין על השטרה בחתימות ידי סעדה, ולא אכפת לה אני מתקרל לסעד אותה אילה. קיצור, הריף כאן אומר ששטר נכנס לתוקף, מקבל משמעות, רק בשעה שהוא יוצא מיד העדים, ליד בעלי הדבר. כל זמן שהשטר הזה נמצא עדיין ביד העדים, העדות עוד לא יצאה החוצה, זה נחשב כאילו עדיין לא העידו. העדות של השטר הופכת להיות עדות ביציאתה מידי העדים אל יד בעלי השטר. ברגע שהעדות עברה, הפכה להיות ביד בעלי השטר, על זה אני אומר, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. אבל כל זמן שהעדות אצלם, זה כאילו עוד לא הגידו אותה. ההגדה של העדות היא בעצם במידה מסוימת בשעת מסירת השטר לידי העדים. עדות של שטר שונותה. ההבדל שבינה לבין עדות בעל פה רגילה היא בכך ש... העדות הופכת להיות עצמאית. זה המשמעות של שטר. מה זה עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין? שהעדות של השטר הופכת להיות עדות עצמאית. מתי היא הופכת להיות עדות עצמאית? כשהיא יוצאת אל המרחב הציבורי. כשהיא יוצאת אל המרחב הציבורי, והיא יצאה מידי העדים, כל עדים מידי העדים,
וכי באו קשו למשטרה, זאת אומרת, אחד הרצח, אותו הייתה נדע. רק בשעה שהעדות, כך אומר הריף, זו עמדת הריף, רק בשעה שהעדות יוצאת מתחת ידם, אז זה שעת האגדה.
לכן עמדת הריף יש נפקא מינה גדולה. אם זה שטר שעוד אף פעם לא יצא מתחת ידם, אזי האגדה שלהם בעצם היא רק בשעת יציאת השטר מתחת ידם. לכן חשוב שבאותו רגע יהיו בני אגדה. אחרת זה מפיהם ולא מפי כתבם. אחרת זה מפי כתבם ולא מפיהם. יש את החיסרון, מפיהם ולא מפי כתבם.
ולכן, אם השטר קדושים שעשרה, ורק כשיבוא הדיון, הם יסתכלו בפנים כדי לדעת מה כתוב, והם לא יזכרו את מה שכתוב, אם יזכרו, בפתי זה בסדר גמור, לא יזכרו, כי אין בעיה.
זה אומר הריף. אבל הריף אומר כאן דבר נוסף.
למה הוא צריך להזכיר את הנקודה הזאת שהלבאו קו של המשטר? כאן יכולה, הטענה שלו היא טענה גם בלי זה. נניח שלא יכולים לכבוד את השם. אבל הרי ברור שעמדתו העקרונית היא ששטר הוא שטר רק בשעה שנמצא ביד בעל דבר. זה מה שנותן את הכוח. כוח השטר קיים רק כשבשעה שהשטר נמצא ביד בעל הדבר והוא משתמש בו. אם הוא נמצא אצל העדים, אז אין כאן כוח השטר, אין כאן מהות של שטר. זה אני יכול להבין, בלי קשר לשאלה אם באו קו שולה לשטר או לא. אז יכול להיות שאם אני מדבר, אולי הריף סבור שאם זה בעיה של יציאה למרחב הציבורי, זאת אומרת, אם יהיה לי שטר כזה שהוא כבר יצא מידי הבעלים או כבר יצא מידי העדים, או שנניח שהוא לא יצא ממש תחת ידי העדים, אבל הוא כבר נראה לאנשים בחוץ, אנשים ראו אותו בביתם של העדים, ואולי בסיטואציה כזאת יכול להיות שהריף סבור שאז אולי אם העדות הזאת נודעה כבר, עדות השטר נודעה לציבור, יכול להיות שבנקודה הזאת אני לא אוכל להגיד שהעדות עוד לא הוגדה. כי ברגע שזה בא לידיעת הציבור, אז העדות כבר הוגדה, יצאה למרחב הציבורי. זה חידוש גדול, כי לכאורה גם יצאה למרחב הציבורי, כיוון שהשטר נמצא אצלנו עדיין, ואני יכול עקרונית, העדים יכולים לגנוז אותו, אז לא נקרא שיצא למרחב הציבורי, אולי נגדל הריף כותב את הנקודה הזאת. שגם אם ראו אותו אחרי, אבל כיוון שהם יכולים לגנוז אותו ויכולים גייזו למשטרה, כן? אז הוא אומר, כבשו למשטרה, אז יכול להיות שזה מספיק בשביל להגיד שהעדות עוד לא יצאה למרחב הציבורי. אבל צריך לדעת שפה בשטר קידושין בעצם הבעיה יותר מורכבת. הבעיה יותר מורכבת בגלל ששטר קידושין הזה הרי הוא יצא מתחת ידה. הבעל קידש את האישה בשטר הזה. זאת אומרת שברור שהם נתנו אותו לי אל הבעל, והבעל נתן אותו לאישה, אלא שאחרי שיצא מתחת ידה והבעל נתן אותו לאישה, אמרנו שהוא יישאר בפיקדון אצל העדים, כי אם הוא יישאר אצל הבעל אצל האישה, הם יעשו משהו לזמן. הרי על זה נתנו. ונקרא, אז נקרא לי, בכלל לא מוכנים. כי השטר הזה, לכאורה, כבר יצא מתחת ידי העדים. והרי הוא כשטר שנמצא לכאורה ביד שליש, כשטר שנמצא ביד שליש לא כל דין נשטר. אז דברי הריף קצת כאן, לא, לכאורה אינם מובנים. ונדמה לי שזאת עיקר כוונת הריף. והרמב"ן הרי במלחמות כאן מאיר את ההערה הזאת, זאת לא הערה שלי, זה הערה שהרמב"ן כבר גם בספר, גם במלחמות, גם בספר הזכות, הרמב"ן מאיר את ההערה הזאת. ונדמה לי שאני הייתי מבקש לנסח את הדברים, גם הרמב"ן מתנסח בזה שהזמן בתוך השטר הזה אינו עושה מעשה שטר, זה הניסוח של הרמב"ן במלחמות כאן. אבל אני הייתי רוצה להשתמש דווקא בביטוי של נימוקי יוסף. ונימוקי יוסף משתמש בביטוי ויש לומר דשם אהכה דכיוון דלא חזה למת ולבעל דבר להיות בידו לראיה לא חשיב שטר לראיה כלל אלא דהה ושטר מקנה באלמה להתקדש בו וכן תרץ הרמב"ן בספר הספר והלשון שלו הוא שבעצם בשטר קידושי הזה כן? יש לנו בעצם שני שטר יש פה שטר מקנה ויש שטר ראיה
כשטר מקנה, דהיינו כשטר של קידושין, שהוא פועל את מעשה הקידושין, כשטר כזה הוא יצא מיד העדים לידי הבעל, והבעל נתן אותו לאישה. כשטר ראיה, הוא אף פעם לא היה. הוא לא יצא ליד הבעל כשטר ראיה. כבר אמרנו, הזמן לא ראוי להיות ביד הבעל לראיה. למה? כי הבעל יכול למחוק אותו. הוא לא ראוי להיות ביד האישה לראיה, כי האישה יכולה למחוק אותו. והבעל והאישה יש להם אינטרסים למחוק אותו. אבל זאת הבעיה. לכן, בעצם גם אם השאר הזה יצא מתחת לידי העדים אל יד הבעל והאישה, מה יצא מתחת לידי העדים אל יד הבעל והאישה? רק שטר הקניין יצא כך. השטר היה מעולם לא יהיה ליד הבעל. כי ביד הבעל הוא אין כאן, הוא אף פעם לא משטר היה. השטר הזה כשטר היה יכול להיות רק בידם של העדים. על זה אומר הרי, ששטר ראייה שיכול להיות כראייה רק בידם של העדים, אז אם נניח שהעדים היו חייבים לחשוף אותו בכל רגע נתון, אז אתה יכול להגיד, יש פה ראייה אובייקטיבית. כן? אבל כיוון שהעדים לא חייבים לחשוף אותו בכל רגע נתון, ואם בעיקר שהוא נשטר, והם לא יגידו, אז יוצא אם כן, שבעצם העדות הזאת, עדות הראייה, השטר ראייה שיש כאן, הוא עוד לא יצא למרחב הציבורי. ואם הוא עוד לא יצא למרחב הציבורי, אז אין כאן עדות. זאת טענת הרי. מה? צריך לבוא קודם כל בשטר קידושין, לא בגט. שטר קידושין לא יכול להיות כראייה אצל האישה, כי האישה יכולה לגוז את הזמן. מובן? כן. ביד של? השטר הזה תמיד תהיה בעיה. כי בשטר הזה, כל שטר, מה זה שטר ביד שליש? שטר ביד שליש, שטר שיכול להיות אצל בעל השטר. ואז הוא, בעל השטר מלפנו, נותן אותו ביד שליש, אז בסדר, אז במקרה הוא נמצא ביד שליש. כן? ואז זה שטר טוב, כי השטר פועל, כי הוא יכול להיות ביד הבעלי, והוא עשה מעשה שטר, אז זה בסדר. אבל הבעיה כאן היא, שמדובר פה בשטר, שביד בעל השטר הוא לא יכול להיות. כן? כי בעל השטר, לפחות באלמנט של הזמן, הוא לא צריך אותו, הוא לא רוצה אותו, הוא מתנגד. ומה ששטר קידושין הזה הוא משבש ששטר ראייה רק מכוח הזמן שלו. כי אני משמע משהו כששטר קידושין ששטר ראייה. אני מוצא אותו בשטר ראייה כשהתעורר בעיה של זנות. ואז הזמן הוא הופך להיות קריטי. מובן? ולכן השטר הזה כששטר ראייה הוא חסר משמעות. אם הוא קיים שטר ראייה ולא יודע יד הבעל הבית, אז יד שליש, אתה מאמין אותו לשליש. כן? זה אותו דבר, נמצא אצלו, נמצא אצלך, זה אותו דבר. כן? כאן זה שטר שבמהותו לא יכול להיות אצל הבעלי. כי אם הוא יהיה אצל הבעלי, וגם שנמצא אצל השליש, שהוא בא מכוח הבעלי, אמר לי, תן אותו פה לאיזה גורם ניטרלי, לא הבעל והאישה, אבל אתם העדים תהיו אחראים עליו. אבל אתם העדים תהיו אחראים עליו, אז אתם העדים תחזיקו עדות אצלכם, ותחליטו אם להשתמש בה או לא להשתמש בה, זאת עדות, זה לא שטר. זאת הנתה. טוב.
כל פנים, לפי ההבנה הזאת, שטר הקניין שבזה, עצם העובדה שאני מפצל את השטר לשני שטרות כאן, יוצא שבשטר קידושין כשטר קניין, אני לא צריך זמן. כי הזמן הוא רק חלק משטר הראיה. ואני אומר, שטר הראיה לא יצא. מה שיצא כאן מתחת יד העדים אל יד הבעל, כן? זה רק שטר הקניין ולא שטר הראיה. עכשיו, זה עדיין לא אומר הרבה. כי זה שאני רואה פה ששטר קידושין, כשטר קניין אינו צריך זמן, זה עדיין אני פתוח. כי יכול לבוא הנימוקי יוסף, כפי שהוא אכן עשה, ולהגיד שמדאורייתא גם שם צריך זמן, אלא שחכמים ויתרו עליו. כן? או שאולי מדאורייתא לא צריך. זאת אומרת, פה אני לא יודע האם יש לי כאן איזו הלכה מיוחדת בשטר שאני אבטר על הזמן, כי זה שמהסוגיה יוצא, ואגב זה יצא מכל שיטות הראשונים, גם אלה שחולקים על הריב, גם בעל המאור שחולק על הריב, וגם הרייבד שחולק, כן? כל מי שחולק על הריב, הוא, איך שלא נסביר אותו, כן? בכל מקרה, אנחנו מגיעים למציאות שבה השטר כשטר קניין לא צריך לא צריך להעיד בו על הזמן, כן, לא צריך להיות בו זמן, אבל הם, הראשונים האלה, לא אמרו לנו כלום. האם זה מדורייתא או מדרבנן? כי הנימוקי יוסף טען שמדאורייתא צריך להיות זמן גם בשטרי גיטין וקידושין, ורק כדי שלא תינול דלת או מסיבות אחרות חכמים ויתרו על זה, ואיך זה עובד? אפקינו רבנן לקידושין מיני. זה שיטת הנימוקי יוסף. אז כאמור, כאן אני לא ארחיב כרגע, רציתי להרחיב, אבל לזמן כבר לרעתנו, אני רוצה עוד להשלים כמה נקודות, אז לא עמוד כרגע על שיטות הרייבד ובעל המאור, שהיה מקום כאן להאריך בהם, אבל אני אבטר על זה עכשיו, אבל אני רוצה כרגע לומר נקודה אחת משמעותית, עד כמה אני רואה את הזמן לגבי כשטר ראייה. אז כאן בעל המאור אומר ש... סליחה, לא רק בעל המאור, גם מעריף והנימוקי יוסף וכולם יוצא שנקודת הזמן היא ודאי משמעותית בשטר כשטר ראייה, אבל פה אין לנו ברירה, כי פה ברור שהזמן הוא משמעותי בראייה, כי הראייה היא הזמן, זה לא אומר משהו לגבי גוף העדות, כי כל מה שאני יוצא את השטר הזה כשטר ראייה זה לגבי מועד הקידושין, כן? וזה כמו מה קרה? אז פה בשאלת העדות, התוכן של העדות הוא תוכן הזמן. הזמן הוא התוכן הבסיסי של הראייה שאני צריך. מובן? הראייה היא לא האם התקדשה או לא התקדשה. אלא כשיש לי דיון האם האישה הזאת זנתה כאשת איש או לא, אז נקודת הזמן היא גוף העדות. לכן ברור ששם אני צריך את הזמן, ובלי הזמן אין לי עדות הראייה. טוב, על כל פנים, אז אני אומר שוב, הנקודה הזאת אני כרגע שם אותה בצד. והשאלה המרכזית היא מה מקומו, אם אני צריך זמן בשטר, מה מקומו של הזמן? פה יכולה להיות העמדה של בעל העיתור היא עמדה חשובה בעניין הזה, ומיד נשליך את זה גם לגבי, גם לראשונים אחרים. בעל העיתור כותב שהבעיה ב סוגיית יבמות והדה בארבעה חין דבעינן דתחירת דווקא הזמן הוא דקאמרינן אף אגב דקיימנן על מנה שבשטר הן מעידים דווקא המנה שבשטר אף אגב דלא תחירה כמי שנחקרה דתנו אבל הזמן נהי דבסתם הקשר ולא מצא למסלם משום מוקדם דחיוון דהתחזק לא מחזקין על ראותה וכו'. אבל מי הוא הצליחין לברור הזמן האפום הדסעד הדשטרה, כגון דהי כסעד אחרינה דפס ללה, באינן דתחירה. ואילו תחירה מפקטבם הוא, דסעד הגופה היו עם אקדמה ומאחרזים נעמה מנינה לו, ולא אמרינה נחקרה על אותם בבידים. ואחרינה מעידה הקינן בנסעד ואמרה מודם, ומהמנה ולא קטלינן לה, השתנה מלא קטלינן. מה שטוען בעצם, שבכל שטר יש התוכן המרכזי של העדות, שהשטר מעיד עליו, ויש נקודת הזמן. הבעל העיתור טוען שההלכה של עדות, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר עדותם בבית דין, זה רק לגבי התוכן המרכזי של השטר, לא לגבי פרטים צדדים שבשטר. והבעל העיתור סבור כנראה שהזמן הוא פרט צדדי בשטר. כשהעדים חותמים, עיקר חתימתם לא על הזמן אלא דווקא על התוכן של השטר. ולכן אני חושב שדברי האיתור סבירים רק לפי התפיסה שהזמן הוא לא חלק אינטגרלי של העדות, כי אם הזמן הוא חלק אינטגרלי של כל עדות, זאת אומרת שאני מעיד על אירוע, אירוע תמיד בנוי מאירוע בזמן ומקום מסוים, אז לא צריך להגיד שהעדים מעידים רק על הקידושים ולא מעידים על הזמן ומקום, כי הזמן ומקום זה חלק מסיפור, חלק מגוף סיפור הדברים. אם אני מוכן לקבל דבר כזה, כמובן זה רק אם אני סובר שבאופן עקרוני, נקודות הזמן והמקום הם לא חלק אינטגרלי של העדות. הם איזה מין תוספת של העדות. ועל זה אומר הבעל העיתור, כשעד חותם בשטר, הוא חותם על עיקר הדבר, ולא בהכרח חותם על הזמן. אלא מה? שהוא מודה שכל זמן, אם העד בא ואומר לך, אני לא התכוונתי לנקודה הזאת של הזמן, אז הוא נאמן בזה. אבל כל עוד הוא לא אומר, מסתום איזה כך. אז לכאורה עדיין היה מקום לשאול, למה לא נכתוב זמן בשטר קידושין, ונאמץ אותו, ונשאיר אותו אצל העדים, כן? ורק נאמץ אותו כל זמן שעדים לא יבואו ויגידו או לא חשבתי על הזמן, או שיבואו ויגידו ויחישו את עצמם וכו'. למה לא? כאן נדמה לי שבעל העיטור היה ער לדבר הזה, והוא אומר, הכי נאמה, אי דייקינן באנסאדה ואמרי מוקדמו מהמנה ולא קטלינן לה. זאת אומרת, אם היינו שואלים אותם והם היו אומרים שהשטר הזה, הזמן הזה הוא זמן מוקדם, אז היינו מאמינים להם ולא היינו הורגים אותם. השתנה מלא קטלינה. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא שואלים אותם, אתה לא יכול להוציא אישה להורג על דעת זה מספק, שמה העדים כן כיוונו לנקודת הזמן הזאת או לא. מובן? כיוון שכך, כיוון שיש אופציה לעדים להגיד שהם לא כיוונו, זה מספיק בשביל שהזמן בשטר, כי אם אני צריך אותו בשביל לדעת אם להרוג אותה או לא, אז סליחה, הזמן לא יהיה רלוונטי, כי אתה לא תקטול אותה במקרה שבו לעדים יש אופציית יש אופציית השתמטות מהעדות על הזמן, ובמיוחד כשהנחת היסוד שלך היא שבדרך כלל הם עלולים בכלל לא להתייחס לזמן, ואז גם אם הם לא מסתייגים ממנו, זה יכול להיות בגלל שלא שמו לב, לא בגלל שהם יודעים בבירור שהזמן הנכון, יכול להיות בכלל שהם לא הסתכלו על נקודת הזמן. אז פה כאמור אנחנו רואים שבדברי העיטור שנקודת הזמן היא לא חלק אינטגרלי של העדות, ולכן העדות של השטר בעצם לא מתייחסת לנקודת הזמן. דברים מעין אלה מכיוון אחר לחלוטין, אנחנו מוצאים גם דברי בעל המאור בתחילת ראש השנה בהסבר הירושלמי בשביעית. גמרא שם אומרת ששטרות המאוחרים אולי צטט אותו רגע, הנה בירושלמי כתוב שם ככה, מי מודיע שהשטר הוא מאוחר? שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן החתומים בשטר מודיעים. אומרת הגמרא, לא כן אמר רבי שמעון מלקי שעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר על עדותם בבית דין? עונה הגמרא, תמן בשאמרו לא חתמנו כל עיקר. ברמחה אומר, על זה חתמנו ועל זה לא חתמנו. זאת אומרת, הם עדים שחתמו אמנם על השטר ולא חתמו על הזמן, על זה הם לא שמו לב. אז הרמב"ן מסביר שהם נאמנים רק אם אין כתב אדם יוצא ממקום אחר, וזה בגלל שאם כתב אדם יוצא ממקום אחר אז השטר מקוים באמת על זה, כיוון שיגיד שהוא אינו חוזר ומגיד. זאת אומרת הרמב"ן מבין שגם על נקודת הזמן העדים לא יכולים לחזור בהם, ובעל המאור מבין, ואני מסביר כרגע כמו שאני מבין את בעל המאור, שזה דבר שאנשים עשויים לטעות בו. עכשיו מה כל אנשים עשויים לטעות בו? הרי בעדות אנשים לא עשויים לטעות, אין דבר כזה שיקרה. אני חושב שבעל המאור גם כן כנראה יותר מתפיסה של היחס בין הזמן לבין העדות כתפיסתו של בעל העדות. אם התפיסה של בעל המאור ביחס בין הזמן לבין העדות, שזה כמו בעל העדות, שזה לא חלק אינטגרלי של העדות, אז בואו יכול להיות בדברים שהם גוף העדות, ואין לא יכול לטעות. זה הדין שכיוון שיקי. הוא חייב להגיד את העדות ולעמוד נחריו ולעמוד על כל פרקי. אבל אם אני אומר שהזמן הוא לא חלק אינטגרלי של העדות, זה כבר פרט שאדם יכול לטעות בו, לכן אומר בעל המאור, בפרט כזה העד יכול להגיד על זה לא התכוונתי, על זה חתמתי ועל זה לא חתמתי. זה מה שאומר הירושלמי כאן. טוב, אז כאמור פה ראינו קצת, ניסינו לראות עד כמה נראה את הזמן כחלק מן העדות ביחס לשטר. ראינו את עמדת הנימוקי יוסף, שסובר שגם בשטר, גם בשטרי גיטין, גם בשטרי קידושין, צריך להיות זמן, כי עדות צריכה זמן, ועדות שבשטר גם היא צריכה זמן, מדאורייתא, ומה שאין זמן בעדות גיטין וקידושין בשטרות, מדאורייתא, סליחה, מה שאין בפועל, לולי תקנת החכמים של פני בת אחותו, ש... תקנו זמן בגיטין ובקידושין, אי אפשר לתקן זמן כזה, זה רק בגלל, זה בגלל של לא תנעול דלת בפני לובין, ובאמת הפקינו רבנה לקידושין מיני. מי שמגיע ועושה מהפכה בעניין הזה, הוא כמובן רב חיים, בהלכות עדות בפרק ג' הלכה ד', והוא טוען שגזירת הכתוב של שטרות אומרת שבעדות שבשטר, כיוון שיש לי הלכה של עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין, אז העדות נעשית כחקורה ואינה צריכה דרישה בחקירה. זה בעצם טענתו. אני רק רוצה להסביר שלדעתי יסוד טענתו קשור עם דברים ש... עם יסוד שכבר אמרנו אותו היום. דהיינו, אם אני מבין שהעדות מצד עצמה היא אמירת סיפור העובדות, ויש דין שני של קבלת העדות על ידי בית הדין, או אגדת העדות על ידי העדים בבית הדין, בשלב הזה של האגדה או הקבלה של העדות, במפגש שבין העדים לבין בית הדין, שם יש דין של דרישה וחקירה. הבדרשתה וחקרתה, הדין של דרישות וחקירות נאמר בדין הזה. פה בדיוק זהו החידוש של שטרות. החידוש של שטרות, שעל ידי חתימת העדים בשטר, העדות נעשית כחקורה, כאילו כבר הייתה בבית הדין. ממילא כל מה שקשור בקבלת העדות בבית הדין, כן, שזה צריך להיות דרישה וחקירה בשטר, זה לא קיים. ולכן הוא טוען שנקודות זמן, ציון הזמן, בשטרות לא נחוץ. כיוון שהעדות כחקורה, כל הצורך לחקור את העדויים, זה בקבלת העדות בבית הדין. העדים החתומים השטר נעשה כמי שנחקרה עדותה בבית הדין. אולי רק משפט אחד מתוך דברם בעניין הזה. ועל כן יראה פשוט, וזה בכמה רגמרה העדים החתומים השטר נעשה כמו שנחקרה עדותה בבית הדין, זהו כל עיקר גזירת הכתוב דשטרות. דלא שייכי גביו כל דיני קבלת עדות ואגדת עדות, והרי עיקר יסוד קבלת העדות היא דווקא בפני בית דין, והכה בשטרות לא בעינן בית דין כלל. ומילא כיוון דלא בעינן בית דין, לא בעינן דרישה לחקירה ולא בעינן דווקא ביום, וכל זה לא נאמר אלא בבית דין איך יקבלו העדות. זאת אומרת, כל זה מתכסיס קבלת העדות או הגדת העדות בבית הדין, וזה צריך להיות ביום ולא בלילה, וזה צריך להיות עם דרישה וחקירה. וברגע שאני הולך עם שטר, אז כל התכסיסים האלה לא נחוצים, ומילא שטר יכול להיות טוב מדאורייתא גם בלי זה. זאת אומרת, שכאן זאת שיטה נוספת שאומרת, אף על פי שבעדות שבעל פה אני צריך יכול להיות עם דרישה וחקירה גם בגיטין וקידושין, שלא כמו אותם ראשונים שהיינו בסוף יבבות שסוברים שמעדות גיטין וקידושין בכלל לא צריכים זמן גם לא בעדות שבעל פה. בא הרב חיים ואומר, גם אם אני מצריך זמן בעדות שבעל פה בגיטין וקידושין, כן, הרי שכשאני מגיע לשטר, שם אני לא צריך, בשטרות אני לא צריך זמן מדאורייתא. למה לא צריך זמן מדאורייתא? כי כל הדין הזה של עדות של זמן, או מה שנקרא דרישה וחקירה, זה דין שהוא בתהליך קבלת העדות והגדת העדות, ובזה אני לא צריך בשטר, כיוון שעדים החתומים לשטר נעשה כמי שנחקר את עדותם בבית דין, אז לא צריך. אם כן, בסיכומו של דבר, אם אני מסכם את עיקרי הדברים שראינו היום, אז אני, מה שיוצא לנו מן הדברים הוא כדלהלן, ש... השאלה היא מה היחס, מה טיבו של זמן כחלק מגוף העדות. וכאן בעדות שבעל פה ראינו גישות שונות. ראינו גישה שרואה אותו את הזמן כחלק אינטגרלי של מהות העדות, כמו שאומר בית הלוי, כן? וזו תפיסה אחת. יש תפיסה שנייה שהזמן הוא לא חלק מגוף העדות. ואגב, אולי זו תפיסתו של הנימוקי יוסף, שבגלל זה הוא טוען שגם בגיטין צריך להיות זמן, כי אם אני רואה את הזמן תמיד כחלק מהעניין, אז יכול להיות שזה כך. אולי זו תפיסתו של הרמב"ן במלחמות, ברמב"ן בחידושים ובמציאה, שמדבר על כך שכל הנאמנות של העדים זה רק להגיד שהשטר הוא מוכן, זה רק בגלל שאין את הרגע מצל מקום אחר, יכול להיות שזה בגלל שזה אומר שהעדות הזמן חלק בגלל לנקוף העדים. אז לכל פנים, יש לנו תפיסות כאלה שראות את הזמן כחלק מהותי מגוף העדות. ואז יכול להיות שגם בשטר אני לא אוכל לוותר עליו, גם לפי החידוש של רב חיים. כי כל החידוש של רב חיים, ברגע שאני אומר שזה הצורך בזמן, הוא רק כחלק מתהליך קבלת העדות והגדת העדות בבית הדין, ועל זה אני מוותר. אבל אם זה חלק מגוף העדות, אז אי אפשר לוותר על זה.
טוב, אז זה
לגבי
עמדה אחת במגע לעדות והעדות. עמדה שנייה שהצורך בדרישה וחקירה הוא רק כדי למנוע זמה שיטת המילה ביהודה תוספות ישנים שהשתמשו בביטויים האלה, וכמובן אם מכאן שבעדויות שהן לא בנות הזמה אז אני לא צריך את זה, שאלה רק הוויכוח מהן עדויות שאינן בנות הזמה, וכמובן השיטה השלישית שאומרת שאומנם הזמן נחוץ לגוף העדות, אבל הוא נחוץ לא בתור חלק ממהות העדות, אלא חלק מהתהליך של בית הדין בקבלת העדות, או חלק מהגדת העדות בבית הדין, אבל לפחות חלק מן המפגש שבין העדים לבין הדיינים. במפגש הזה, שבין העדים לדיינים, הגדת העדות לפני הדיינים,
או קבלת העדות על ידי הדיינים צריכה לעשות על ידי דרישה בחקירה. כל זה בעדות שבכתב. כמובן ככל שאני אומר ש... סליחה, כל זה בעדות שבעל פה. כמובן שככל שאני אומר שהעדות שבעל פה כוללת זמן כחלק אינטגרלי ממנה, אז אין מקום לחלק לכאורה בין עדויות שונות. אלא אם כן, נלך עם השיטה של רבנו פנחס ונצמצם אותו, שמה שהוא אומר רק בדבר שבעדה, שהוא מדבר לא בעדות על אירוע, אלא בעדות על מעמד אישי, על זהות, האם האישה שלפנינו פנויה או גרושה או אלמנה וכו', ששם יש דין של עדים, אין דבר שבעדה פחות משניים, אבל זה סוג של עדות מעין עד אחד נאמן בסורין, אלא שדבר שבעדה צריכה להיות בשניים. אבל זה לא הגדת עדות עם כל התכסיסים שבזה. טוב. זה בנוגע לעניין הזה. מי שסובר שעדות היא כדי למנוע זמה או בפרוצדורה של בית הדין, אז כאן כבר יכול להיות אפשר להתחיל לחלק בין תחומים שונים, כמו שמחלק התוספות ישנים שם ביבמות, שטוען למשל שהצורך בדרישה בחקירה תמיד נחוצה כדי להציל ולראות לפי הצרכים. אם אני צריך, אם נקודת הזמן היא קריטית אז נשתמש בה, אם לא קריטית אז לא נשתמש בה. זה הכל תלוי בנסיבות. כל זה בעדות בעל פה. בעדות בכתב, כאן יש שאלה עקרונית, האם עדות בכתב דינה כמו בעדות בעל פה. זה שיטת הנמוקי יוסף, שגם כן, גם עדות בעל פה, כשם שבעדות בעל פה צריכה להיות עם דרישה בחקירה, גם עדות בכתב צריכה להיות עם דרישה בחקירה. ורב חיים חולק, אמרתי כאן שיכול להיות שהוויכוח שלהם הוא לא... בשאלה של מהות שטר, האם בשטר התחדשה איזו הלכה בהלכות קבלת עדות שאולי מבטרים על דרישה וחקירה, יכול להיות שהוויכוח שביניהם הוא באמת על מקומו של הזמן בעדות. האם הזמן הוא חלק אינטגרלי של העדות, אז גם בעדות בשטר. זה צריך להעיד על הזמן. אבל אם הזמן הוא לא חלק אינטגרלי של העדות, אלא חלק מתהליך קבלת העדות, פה יש מקום להגיד את חידושו הגדול של רב חיים, שאף על פי שזאת עדות שעקרונית צריכה להיות עם דרישה וחקירה, ואם היא הייתה בעל פה, ברגע שהיא נכתבת בשטר, כיוון שההלכה של שטר והחידוש לשטר, שעדים החתומים לשטר נעשה כמי שנחקרה את אותם בבית דין, אז שם אפשר לוותר על יסוד הזמן, כי בתהליך קבלת העדות, שם בשטר אני מוותר על התהליך הזה, ואם דרישה וחקירה זה חלק מקבלת העדות, אז ברור שאפשר לוותר על היסוד הזה. עד כאן.